שלום חברים וברוכים הבאים, כאן אלונה אלמן, והיום יש לי אורח שמזמן לא יצא לנו ככה לדבר ככה בשידור. שלום עורך דין תמיר תורגל.
שלום אלונה, שלום לכל מי שיצפה בנו היום.
אז יש לנו היום ככה לסגור הרבה פערים ולדבר ככה על כל מיני נושאים, לדסקס קצת, לשמוע את הזווית ראייה שלך על מה שקורה, נעשה איזשהו ניתוח לגבי מה קורה בארץ, מה קורה בעולם, ותספר קצת על המסע שלך שאתה עובר בחודשים האחרונים, שהוא מאוד מעניין אותי, ואני בטוחה שזה יעניין עוד אנשים. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני אעשה איזשהו פתיח קטן, אנחנו נזמין את כל החברים להצטרף לשידור, ונתחיל. טוב, תמיר, אני לא הספקתי עדיין, אני רואה שגם אתה לא.
אני לא.
אז בוא נעשה רגע, באמת נזמין את הקהל שיהיה בשידור הזה. הנה, עכשיו אני שלחתי. ותגיד לי מתי אתה מוכן.
אני פרסמתי את זה אצלי עכשיו כפוסט, אני לא יודע אם זה משדר לייב או שזה רק עושה פוסט, אבל אנשים ידעו שזה להגיע, אני מניח.
אוקיי, מעולה. בסדר גמור, הנה אני מתארגנת. סליחה על העיכוב הקל.
טוב, יכול להיות שזה גם לייב עכשיו בזה. אוקיי.
כן. בסדר גמור. אז שלום לך, עורך הדין תמיר תורגל, היקר.
שלום לעיתונאית, החוקרת, לא יודעת להגדיר אותך, אלונה, האישיות המדהימה שגילינו פה בשנה האחרונה. תודה שאת מארחת אותי.
אני מאוד, את יודע, לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, מרוב שאני כל כך רוצה לדבר איתך על הרבה נושאים, ואז ככה, בוא נתחיל מההתחלה, מה קורה אצלך עכשיו?
אצלי באופן אישי או איפה שאני נמצא?
איפה שאתה נמצא, מה קורה, אתה בהולנד, נכון?
כן, אני בהולנד כרגע, כן.
כן.
טוב. כמו שכולם יודעים, אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת מאוד, שדברים משתנים תדיר, אז מה שאני אגיד עכשיו הוא נכון לעכשיו, ומחר ועוד שבוע דברים יהיו אחרים. הולנד מצד אחד, לפחות ממש עד לפני תקופה של ימים, שבועות ספורים, הייתה במצב האידיאלי ביותר נראה לי בעולם, או בין המקומות האידיאליים בעולם. אין לא מסכות, לא הגבלות, לא סגרים, הכל פתוח, למעט אולי מועדוני לילה ודברים כאלה. ואולי מסכות בתחבורה ציבורית. ולאחרונה הכניסו את התו הירוק, או מה שקוראים פה ה-QR code. וזה ניסיון, כמו שזה סוג של פיילוט כזה שנעשה בכל מיני מקומות באירופה. והדבר הזה, לפי דעתי, הוא game changer. בכל מקום שהוא נכנס, בכל חברה, שתצטרך להתמודד עם זה ותקבל או תדחה את זה, תהיה לזה משמעות מרחיקת לכס לטעמי. אני צופה שהציבור ההולנדי, קשה לדעת מה יהיה, אבל לצערי הרב, מכיוון שהמנטליות פה היא מנטליות צייטנית יחסית, ומאמינה בממסד, כרגע זה לאט לאט מתקבל, אם כי יש התנגדות גוברת וגוברת. ואני גם רואה את ההתנגדות הגוברת הזאת בעולם. אז מבחינתי, הולנד הופכת להיות מקום פחות בטוח. תכף אני אסביר גם במילה וחצי, אלונה, למה אני חושב שזה כל כך קריטי, הנושא הזה של ה-QR code, התו הירוק, איך שרוצים לקרוא לזה. אבל לדעתי, ככל שהנושא יתאמע יותר, ככה היכולת לנהל חיים תקינים, תישלל מאנשים שלא עומדים בתנאים האלה, או שלא מוכנים, לרדת, לדרדר את החברה שבה הם גרים לרמה פחותה, וכל אחד הוא אויב של השני.
אני סקרנית קצת לשמוע קצת יותר פרטים, אם אתה אומר שהם מפעילים אצלכם גם כאן את הטלאי הירוק, אנחנו קוראים לזה, אז זה אומר שיש כבר אחוז גדול של מוזרקים.
כן, וואו, אני לא יודע להגיד בעל פה את אחוז המוזרקים. פעם האחרונה שבדקתי, זה לפני יותר מחודש, היה באזור ה-60% אנשים מוזרקים. צריך לזכור שכאן יש רק שתי זריקות, זריקה שלישית עוד לא נכנסה. מדברים על זה עכשיו, הולכים להכניס את הדבר הזה, אבל כן, בעיקרון, שוב, התו הירוק הזה נכנס במסעדות, בבתי קולנוע, בכל מיני הפעלות, יש ילדה, רוצים ללכת לאיזשהו מקום, לא כל מקום אפשר היום ללכת, בתי מלון, לעומת זאת בחדרי כושר אני חושב, לא יודע להגיד 100%, אבל איפה שיש נגיד ספא ודברים כאלה, אז לא דורשים את זה, זה מאוד משתנה גם בהתאם ללחצים שמפעיל כל סקטור, אבל העניין הוא שזה חודר לכל מקום, בדומה מאוד למה שקורה בישראל, ואני אומר לך את זה גם משיחות שלי עם אנשים בעולם, אותה מגמה של הגדלת ראש מטעם מקומות פרטיים, ארגונים פרטיים וכולי, זאת אולי אחת הבעיות הכי גדולות בסיפור הזה, מכיוון שהופך להיות מערב פרוע.
ואז אתה לא יודע, אז זאת אומרת, אתה אומר שאתה יודע על 60% מוזרקים, אמרת?
כן, סדר גודל של 60%, ואני מניח שאולי כבר בשלב הזה אולי זה כבר יותר, אני רואה שיש לנו טיפה בעיות בקו, אבל אני מקווה שזה תכף יחזור לעצמו.
אז אם זה 60% מוזרקים, זה אומר שיותר מחצי מדינה ללא תו ירוק, כי הרי זה 60% לא מ-100% של כלל האוכלוסייה, אלא זה מתוך ה-100% של גיל 12 ומעלה, או מאיזה גיל אצלכם מזריקים את זה?
וואו, גם כאן, לא זוכר בעל פה כרגע, אני חושב שמי 16.
אני חושב שמ-16. ותגיד לי, מה הם מקבלים שם, פייזר?
יש פייזר, יש אסטרזניקה, כבר לא נותנים פה, יש ג'ונסון, פה הרבה אנשים לוקחים ג'ונסון, זו זריקה אחת.
ומה לגבי תופעות לוואי? מה קורה שם?
שואלת אותי, את יודעת, אני בדברים האלה אולי אמור טיפה דעת יותר, אבל מכיוון שאני לא כל כך מעסיק את עצמי בזריקות, באופן אישי, כן? אז אני פחות בעניינים. שאלת לגבי תופעות לוואי. טוב, גם כאן, לצערי, אני לא יכול, חבל שלא הכנתי את עצמי ספיק טוב לשיחה, לתת אינפורמציה, נתונים יותר רבשים, במיוחד שגם חזרתי רק עכשיו מביקור של שבוע בפורטוגל, ולא הייתי פה, אז אני פחות בעניינים.
Okay.
אבל okay. יש, ודאי שיש תופעות לוואי, שומעים על זה, אני לא יכול להגיד אם יש הסתרה כמו שיש בארץ, אנחנו תכף מדבר קצת יותר, נצלול לנושא של מה שקורה בארץ בכלל, אבל את יודעת מה כבר נגענו בזה, בואי אני כן אתייחס לנושא הזה של התו הירוק, כפי שאני מבין את התמונה, רואה את הדברים, מנתח.
לפני שאתה נכנס לניתוח של התמונה, אני רק אגיד לך למה אני שואלת, אני מופתעת שלא ככה נכנס לזה, כי אני כל הזמן מסתכלת על זה, מכיוון הרי הטלאי הירוק הוא תוצאה של הסכמה להזריק את זה, וככל שיש יותר נפגעים, זה מעלה הרבה יותר מתנגדים למנה 2 ומנה 3, אז אני כל מיני מסתכלת על זה, כי אותי זה ממלא אופטימיות, גם הנפגעים לצערי הרב, לא נעים להגיד, וגם שאני רואה את הפער בין מנה ראשונה למנה שנייה, בין מנה שנייה למנה שלישית, אני רואה את ההתנגדות בכמות המוזרקים, ממנה למנה. אז אותי זה מאוד מעניין דווקא, אני ממש על זה.
לא, אין ספק, אין ספק שככל שלוחצים את האנשים יותר, אז אנשים, הנטייה שלהם גם הטבעית אגב, להתנגד, הייתה פה הפגנה מאוד גדולה לפני בערך חודש, אני עשיתי שם לייב, זו הפעם הראשונה בחיים שלי שעשיתי לייב, גם זה היה די ספונטני, כי הלכנו להפגנה, רצינו לראות מה קורה, אבל כמות האנשים והאנרגיה הטובה שהייתה שם, והייתה הפגנה מאוד טיפיקלית לאוכלוסייה פה, רגועה יחסית, זאת אומרת, הרבה שירים ומגפונים, ואיך זה נקרא, בידוריות, כל מיני מוזיקה וזה, אבל לא יצאו אגרסיות, זה לא היה אגרסיבי, אבל היו מסה, נחיל של אנשים אדיר. אני חושב שהיו שם, אני אז דיברתי על 100,000 איש לפחות, אני חושב שאפילו בקירוב 150,000 איש, כמות אדירה של אנשים שצעדו ברחובות, זה היה מאורגן כמובן, זה היה באותו זמן שהייתה הפגנה בכל העולם, פעם בכמה חודשים יש הפגנה כלל עולמית באותו יום, וגם בארץ זה היה באותו יום בערב, זה היה בשבת, אז צעדו פה כמעט שעתיים, הגיעו כמעט עד אדם סקואר ומשם חזרו חזרה, למי שמכיר זה ברחובות העיר, שתפו את העיר, זה עצר את כל התנועה, השוטרים שמעטים ביותר שנכחו שם והם נבלעו בהמון, וזה נתן לי תחושה טובה ואני מזהה את זה גם, אני רואה, מחבר את זה להפגנות שאנחנו רואים בעולם כמעט כל שבוע, כמו בארץ, רק במסות, מיוחד באירופה, במסות גדולות, שאנחנו רואים איך השוטרים ואיך הכוחות שיטור ניגפים אחורה מפני ההמון, גם אם אין התנגשויות, פה ושם יש התנגשויות, אבל זה ניכר שזה לא כוחות לטובת הציבור, וזה שינוי טוב, כי זה משהו שאנחנו לא חווים אותו, לא חווים אותו ביום-יום כל כך, ביום-יום, במיוחד בארץ, לצערי, זה נחווה אחרת.
אוקיי. רצית לדבר ככה על התו הירוק באופן כללי, איך אתה רואה את זה, ומה...
כן, אז וואו, טוב, אני אתחיל מהסוף. תראי, כשאני רואה את הדיונים שיש למשל בכנסת על הנושא הזה, אני נחרד. אני נחרד שאני חי בתקופה הזאת, בחברה כזאת. אני נחרד שאנשים מדברים על הנושא הזה של הצגת איזשהו אישור לזה שאני בסדר כדי להיכנס לאיזשהו מקום, זאת אומרת שלכתחילה אני פוטנציאלית לא בסדר. אני, כשאני אומר, אני כל אדם, כל אדם בפוטנציה, הוא מסוכן לחברה ומסוכן לאחר, והוא נחשוד ככזה, וגם חשוד כסוציומט. למה? כי אם אני מציג את התו, אז אני בסדר, ואני יכול להוכיח שאני בסדר. אבל אם אני לא מציג אותו, בין אם אני לא מעוניין להציג אותו, למרות שאני יכול, או בין אם אין לי אפשרות, כי אני לא עומד בתנאים האלה, בעצם אני חשוד. וזה דרדור של החברה הישראלית והאנושית בכלל, לשפל חסר תקדים, זה שפל שמחזיר אותנו לימים לפני מלחמת העולם השנייה, ולא סתם אני משתמש בדוגמה הזאת, ואולי אני ארחיב עליה גם בהמשך. כשאני רואה חברי כנסת בישראל, כל כנסת ישראל, 120 חברי כנסת, אין אחד שקם ואומר את הדברים שאני אומר כאן כרגע, זה מזעזע בעיניי, אלונה, אני לפעמים תופס את עצמי ואומר, אני קשה לי להאמין שאני חי בתקופה הזאת, במקום הזה, ואני כאילו מרגיש, מה, אני, רק אני מבין את זה? כאילו, מה, עכשיו ברור לי שלא, ברור לי שמה שאני אומר כרגע מייצג לפחות מיליון איש בישראל, אם לא יותר.
בטח שיותר.
שחושבים כמוני, בין אם הם מסוגלים לבטא את זה ככה, או שזה אולי לא לגמרי ב-100%, אבל בוודאי ובוודאי לא יושב להם נכון, שאנחנו בחברה נסתכל אחד על השני כך. ואני טוען שהנושא של הדרכון הירוק, איך אתם קוראים לזה, הטלאי הירוק, הוא game changer לדעתי, מכיוון שזה בעצם מבהיר לאן חברה הולכת. אם החברה דוחה את זה, ולזה אני חוזר עוד פעם, אלונה, זה חשוב לי להגיד את זה, אני פשוט מרגיש חרדה, זעזוע, שהחברה... שהדבר הזה כשלעצמו לא מביא לתסיסה כזאת גדולה שיהיה שהארץ תרעש. זה מפתיע אותי, זה מפתיע אותי לרעה. מכיוון שבעיניי זה חמור יותר, זה לא צורה לחיות ככה, אני לא מבין איך אנשים בכלל מוכנים להסכים לזה, גם אנשים שעומדים בתנאים האלה, לא מבינים שהיום עומדים בתנאים, ומחר ישנו את התנאים ולא תעמוד בהם, אנחנו עכשיו מקבלים גישה, ואני חושב שכבר שוחחתי על הדברים האלה בעבר, שהיא גישה שהיא הידרדרות במדרון חלקלק. זה יגלוש לזריקה רביעית וחמישית, ואחר כך לסוג דם, ואחר כך לאלף ואחד דברים שיכולים להיות, מכיוון שאנחנו בעצם משנים את הגישה שלנו אחד כלפי השני, ולכן חברה שתדחה את זה בשעת נפש, היא חברה חפצת חיים בעיניי, וחברה שלא, היא חברה שבסופו של דבר תגיע למלחמת אזרחים, זו דעתי. וזה עצוב מאוד מצד אחד, יש אנשים שאומרים לי, וגם את זה אני מקבל, שאנחנו צריכים להיות, זכינו להיות בתקופה כזאת, כי זה באמת, בוא נגיד ככה, אלונה, אם אני צריך לעשות להשוות השיחה שאני מנהל איתך כרגע, לשיחות שלנו בעבר, שדברים היו עם סימני שאלה גדולים יותר, אני חושב שלאט לאט הסימני שאלה הופכים לסימני קריאה. ואם אנחנו רוצים לדעת לאן זה הולך, לא צריך הרבה, למזלנו, לנו יש היסטוריה לא רחוקה להסתכל עליה, כי אנחנו ראינו מה קורה לחברה שהיא עוברת תהליך כזה, לצערי רב, אז אנחנו היינו קורבנות, והבעיה עם רוב החברה, עם הציבור, ולאו דווקא עם אלה שאמונים על המדיניות ואלה שדוחפים את זה. הבעיה עם זה שהציבור לאט לאט מתרגל לרעיון הזה שזה בסדר, שזה בסדר שאני אדאג רק לעצמי, שאני אראה את זה, אני מסודר, אני יכול לשבת בבית קפה, אני יכול להיכנס לבריכה או לאן שזה לא יהיה, או להיכנס להופעה, ומי שלא רוצה, כבר דיברנו על זה פעם, אני חושב, שישלם, אישה כזאת אומרת, שישלם את המחיר. את המחיר כולנו משלמים בעצם זה שאנחנו מוכנים להסכים עם דבר כזה. זה גם מזכיר לי את אותו איבנט שהיה בזמנו עם קושניר, שראיתי מה היה שם לאיזה גברת שהעזדה להוריד את המסכה, אישה מבוגרת, מחוסנת, לפחות ככה היא טענה.
כן.
שבאה לראות הופעה, יש פה התנהגות של עדר מוסת ואגרסיבי, שלא מסוגל לראות, זה לא שאנשים עושים את זה מתוך רוע, אלונה, הם לא מסוגלים לראות איפה אנחנו נמצאים באמת, וזה דבר קשה מאוד, אז בזה אני מסכם את העניין, אני חושב שאני עושה כרגע בחודשים האחרונים, ונדבר גם על זה בעצם, אני קודם כל עוסק הרבה ביום שאחרי, כי יהיה יום שאחרי, וישארו פה אנשים, ואיזה חברה צריכה, מה צריך להיבנות פה אחרי החורבות שיהיו, אבל אני חושב שבוא נגיד כטיזר כרגע, מי שרוצה למצוא את עצמו במקום שפוי עם סיכוי קדימה, אז הוא צריך להתרחק ממקומות שבהם הדרכון או התו הירוק הזה מתקבל כדבר מקובל בחברה.
נכון מאוד. אני רוצה להגיד, ככה להגיב על הדברים שלך ברשותך.
תודה.
מאחר ואני חיה כאן ואני רואה מה קורה ואתה אומר איך אנשים מסכימים, אז הם לא מסכימים. המצב הוא ש... אנחנו לא הולכים לעסקים שמפעילים טלאי ירוק. אנחנו מחרימים אותם. אנחנו לא עושים בדיקות בכניסות לגני שעשועים ולאירועים. אנחנו לא משתפים עם זה פעולה. רובנו, כן? לא אגיד לך 100%, אבל המסכימים לזה או לא מסכימים לזה, אתה לא יכול לדעת מכיוון ש... מה עושה הציבור הזה שמודר, זה דבר שבשביל לחוש את הדופק, זה בעצם מבחינתי האינדיקציה לראות את זה, זה דרך העובדה שעסקים קורסים ועסקים זועקים. ואז לדוגמה, הם רק התחילו עם הטלאי הירוק וכבר הם חזרו בהם כלפי אטרקציות, כלפי מסעדות בחוץ, כלפי מוזיאונים וכלפי, לא זוכרת עוד משהו, בריכות, הם שחררו. עכשיו, למה הם שחררו? הרי מצד אחד הם רוצים להתעלל בנו כדי שנזריק, אבל מצד שני הם לא יכולים שעסקים יקרסו מכיוון שאנחנו ציבור עצום, עצום. אז נכון שמיליונים ומאות אלפים לא יוצאים לרחובות, אבל מצד שני, אנחנו לא מפרנסים את העסקים האלה. ויותר מזה, גם אני אגיד לך עכשיו ששחררו, שאפשר לשבת במסעדה רק בחוץ, גם עם זה אנחנו לא משתפים פעולה. אנחנו גם על זה אנחנו לא רוצים. לא בא לנו לשבת במסעדה שאומרת לנו, אתה תשב בחוץ כי אתה מפיץ מחלות, תחפשו את החברים שלכם ממי להתפרנס. זאת אומרת, אני חושבת שההתנגדות שלנו היא בפאסיב, היא בזה שאנחנו לא עושים את הבדיקות, אנחנו לא משתפים פעולה עם ההתעללות הזאת, אלא אם כן זה באמת איזה משהו שאנחנו חייבים לעשות, כי אין ברירה, כי בן אדם נמצא בעבודה והוא לא יכול להרשות לעצמו, או לי היה אירוע משפחתי שאני לא ירוס קשרים עם אחותי, אז אתה יודע, איזשהו מצב שאתה חייב, אבל בילויים שזה מותרות, בשום אופן לא. אנחנו לא משתפים פעולה עם הדבר הזה, ואז עסקים במצב של קריסה, ואז הם משחררים לנו. ואני רואה את, ה, את, את, את התהליך הזה כן קורה, בגלל ש... בוא שנייה, רגע נדבר מספרים. אם 6.2 לקחו מנה ראשונה, והיום אנחנו עומדים על 3.7 בלבד שלקחו מנה שלישית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 6 מיליון איש שלא זכאים לטלאי הירוק. 6 מיליון איש שלא משחקים במונופול הזה שלהם. הרעיון הזה יכל היה לעבוד חזק מאוד ומצוין אם המספרים היו הפוכים. אבל המספרים הם כרגע לטובתנו. וכל יום שעובר וכל אדם נוסף שמקבל זריקה ונפגע, זה עוד בן אדם שלקראת מנה מספר 4, הוא מצטרף לכוחותינו, הוא והמשפחה שלו והחברים שלו. אז מה שאני רואה, אני אופטימית, כי הזריקות עושות לנו את העבודה, ויותר ויותר אנשים לא משתפים פעולה עם הכפייה הזאת, ומי שהסכים להיענס מנה ראשונה ושנייה לא מסכים את השלישית, והרבה שהסכימו את השלישית ומאושפזים כרגע לא יסכימו לרביעית. הדבר הזה קורס, כמו שאני רואה אותו, הדבר קורס. מה כן, אבל מה כן, היום מוצאתי קריאה לפעולה ממש נקודתית בעניין הזה, זה שמתוכנו אנחנו אזרחי ישראל העירים שרואים מה קורה, אנחנו חייבים להקריס את אמון הציבור העולמי במשרד הבריאות. זאת אומרת, פה לנו יש תפקיד לעשות מה שהתקשורת לא עושה, זה לספר את האמת שמשרד הבריאות משקר, ושיש תופעות לוואי קשות מאוד וחריפות, ויש תמותת יתר, וכל המידע הזה שלא מספרים לעולם, בתקשורת ודרך הממשלות וכולי, זה אנחנו. אני מאוד אוהבת את המשפט שתמיד היית אומר, אמת מארץ תצמח, זה, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו מפיצים את זה. הנה עכשיו שלחה לי מישהי, שיש לה בת בקנדה, ויש לה חברים ביהדות ארצות הברית, והיא אומרת לי, אלונה, הפצתי את ההקלטה שלך ואת הקריאה שלך ל-50,000 איש, ואני לא יודעת לאן זה הופץ הלאה, ואני לא יודעת איזה עוד חומרים, ועוד סרטונים, ועוד מידעים, יוצאים מאיתנו מהציבור לכל העולם. אז תשמע, אנחנו במין צוג של מלחמה, אבל אי אפשר להגיד שאנחנו לא עושים שום דבר. אנחנו צבאות שעושים, ממש. ושוב, וגם מי שלא מזריק, זו גם עשייה. זאת אומרת, אני אומרת, ראשית, אל תזריק. חוץ מזה, אם אתה גם יכול ולא חטפת שיתוק, תפיץ. תפיץ. ואנחנו עושים את זה. אנחנו ממש עושים את זה. ואתה יודע, כל אחד על פי יכולותיו וכוחותיו. אז אני לפחות... לא, לא, לא מרגישה כמוך שפסימיות כזאת, לא, אני מרגישה התעוררות, אני מרגישה התנגדות לקחת מנה שלישית, אני מרגישה שהכוח שלנו הולך וגדל.
טוב, קודם כל אני שותף לתחושות שלך, ואני גם חושב שאני לא אתאה אם אני אמר ואמר שרוב האנשים היום נעים בין אופטימיות לפסימיות על בסיס קבוע, כי אנחנו לפעמים רואים סימנים כאלה, לפעמים סימנים אחרים. הבעיה שלי, ואני אומר את זה ממה שאני רואה גם בארץ וגם בעולם, אין ספק שישראל אגב מקדימה את העולם, ישראל ואוסטרליה אולי, כנראה כאיזשהו פיילוט, אבל החשש שלי זה שזה ודאי לי היום, שאנחנו לא עומדים בפני איזושהי מדיניות שגויה, אלא מפני תוכנית סדורה, שכנראה גם היו ניסיונות להרים אותה בעבר עם שפעת החזירים, ועוד איבנט דומה, כנראה שלא צלחו בגלל שההכנה לא הייתה מספיק טובה, אבל הפעם הזאת ההכנה הייתה כנראה מספיק טובה, נלמדו הלקחים, זה גם מזכיר לי משהו שאולי אני רוצה לדבר על 1918, תכף אני אגיד משהו בהקשר זה. שום הערה. ומה שאני רואה למעשה זה ש... יש פה, מקודם אמרתי, כשיצאנו להפגנה והיה כזאת כמות אדירה של אנשים ברחובות, אז בעצם זה היה נראה לא כוחות לטובת המפגינים, אבל ביום יום זה לא כוחות לרעת האזרחים בכל מדינה. אולי זה המקום להגיד לך איך אני רואה את זה, לא מזמן עשיתי איזשהו מרתון כזה על, יש... אני חושב שזה בנטפליקס, אפשר לראות כל מיני סדרות דוקומנטריים מהתקופת מלחמת העולם השנייה ולפניה, בצבע, שעשו איזשהו עכשיו, איזשהו טכנולוגיה חדשה, אפשר לראות דברים שכשראינו אותם בתור ילדים, זה היה בשחור לבן, אפשר לראות את זה בצבע, וזה מסביר על המלחמה ועל כל מדינה, ומה שהבחנתי, למרות שלא חיפשתי במיוחד תובנות, אבל מה שהבחנתי זה שבמלחמת העולם השנייה, וגם בראשונה, למעשה, מדינות נתמודדו עם איום חיצוני. בין אם זה היה האומה הגרמנית שראו את זה, או לפחות הכניסו להם לראש שמרחב המחיה שלהם מצומצם מדי, והם צריכים להתרחב ולפלוש למקומות אחרים, ולכן הם נלחמו ונאבקו עם עמים שכנים להם, ובין אם זה מדינות שהותקפו, והיו צריכות להגן על הפלישה הזאת מבחוץ של הגרמנים, האיטלקים וכו'. בכל מקרה מדובר על מאבק של קבוצה, של עם, של עמים, עם איום חיצוני. הפעם, ואני אומר הפעם כי אני חושב שאנחנו, דיברנו על זה לפני השידור, אם אנחנו בהתחלתה של מלחמת העולם השלישית, שאנחנו כבר נכנסנו אליה ואנחנו לא יודעים, גם במלחמת העולם השנייה, זה לא שהכריזו על מלחמת העולם השנייה, זה לאחר זמן מסוים הבינו שכל העולם במלחמה. אנחנו בסיבוב הזה, לפי דעתי עוברים מלחמה שונה לגמרי, מכיוון שכאן יש בעצם מדינות, או למעשה מנגנונים של מדינות, שזה מסגרת בסך הכל לחיות, שאמורה לעזור לאזרחים לחיות, לנהל חיים תקינים, יש פה מנגנונים של מדינות שתוקפות את האזרחים שלהם, משהו כמו מחלה אוטואימונית, כלומר המדינה תוקפת את אזרחיה, ואני רואה סימנים מדאיגים מאוד בהקשר הזה, ואני אדבר רגע על ישראל. עכשיו, זה לא שאני רוצה להוציא את הרוח מהמפרשים של האופטימיות, אני בהחלט מסכים איתך שהזמן לטובתנו, ככל שעובר הזמן האמון בממסד יורד, ההכרה של גם של אנשים שהזריקו המון אנשים, בין אם נפגעו, או בין אם מכירים כאלה שנפגעו, ובין אם לא נפגעו בכלל, אבל רואים שזה יותר מדי זמן נמשך, זה לא הולך כרגע לשום מקום, גם עובדים עלינו בעיניים, אני אומר לך, יצא לי לדבר גם עם אנשים שהם אנשי מדע, זה דבר ידוע, גם לגבי, למשל, כמעט כל אזרח בציבור הרחב יודע את זה, שפעת, יודעים למה כל שנה יש זנים חדשים של שפעת, כי הזן משנה שעברה הוא נחלש, כלומר, יש איזושהי, כל הנושא הזה של וריאנטים, מוטציות, זה בעצם, בהנחה שווירוסים זה מה שאנחנו חושבים שזה, אבל זה בעצם התפתחות למשהו אחר כדי לשרוד, הווירוס. והווריאנטים בדרך כלל זה החלשה, אז תמיד יש, עד שלא מגיע איזשהו משהו חדש לגמרי, שהוא לא שייך לאותו סטריין, לאותו משפחה, נקרא לזה כך, אז כל הווריאנטים אמורים להיות חלשים יותר, פה כל הווריאנט חזק יותר מקודמו, ומפחיד יותר מקודמו ומאיים יותר מקודמו. כמובן שהם מוכרים לנו עכשיו על כל מיני long covid, כל מיני דברים, מחלה שהיא, למה לא היה long covid לכל הקובידים האחרים, למה דווקא הקוביד הזה יש לו long? יש פה סיפורי מעשיות מפה הודעה חדשה, שאומנם אנשים משתמשים בקרדנציאל שלהם, שהם בתפקידים בכירים, כדי לנסות למכור לנו את זה שאם אדם הוא בתפקידים בכירים מתחום הבריאות, אז הוא הורים ותומים. אנחנו רואים שיש מספיק מדענים שעומדים מנגד ואומרים שזה לא אמת מה שמוכרים לנו, וכמובן שיש עוד פעם, יש פרופוגנדה אדירה עם המדיה הממוסדת, המיינסטרימית, שזה גם כן בעיה, כי לכאורה הם מגויסים לטובת המלחמה, כמו שצהל מגויס לטובת האויב, המלחמה באויב החש, נגיף הקורונה, האמתני, עם עוצמה צבאית אדירה שיש לו על חיילי צהל המסכנים, ולצערי הרב, זה, אלה סימנים מאוד מאוד לא טובים לנו, אז שוב, אני לא אומר שאין התעוררות, יש התעוררות אדירה, אבל שוב, אני חוזר לזה שאנחנו, את זוכרת, אמרת לי, נחטפנו, נכון? לפני השידור. תראי, אני רק אתן כמה דוגמאות למה אני רוצה להתמקד בישראל, מה אני רואה כסימני הזרה בוהקים, זוהרים, לא יודע מה, מדאיגים ביותר. כמה דוגמאות. ראש ממשלה בישראל.
רק שנייה, סליחה רגע, אם אני יכולה רגע, רק משפט אחד.
תודה.
חברים, אני רואה פה שאתי כותבת, רובנו יעזבו את המדינה, כי לא תשאר לנו ברירה, וסווטה ענתה, שאלה לאן לעזוב, בכל מקום עכשיו יש תו ירוק, ולא ייתנו לנו לצאת וכולי, אז אנחנו בדיוק על הנושא הזה, אנחנו נדבר בהמשך, ממש על השאלה לאן ללכת, על זה, בין השאר, זה מהנושאים של השיחה. נדבר גם על זה, נדבר גם על נושא של חיסונים עד הבית, עוד מעט, אז...
כן, זה...
כן, עוד מעט, לאט לאט, יש הרבה על מה לדבר.
זה אחד הדוגמאות שאני בדיוק רציתי לציין כרגע, אני תכף אגיע לזה, אבל אני כן אומר למי שבאמת מסקרן אותו וחשוב לו, באמת, זה אחד הדברים שעסקתי בהם בחודשים האחרונים, שאני עוסק בהם באלטרנטיבות, בפתרונות. ואחרי שבאמת נעשה קצת ניתוח של המצב הקיים, עוד מעט נסיים אותו, נדבר קצת מה הלאה. אבל התחלתי לדבר על סימנים מאוד מדאיגים, אלונה, תראי. זה שראש הממשלה פונה למדינות בעולם ואומר להם, אל תקבלו את האזרחים שלי אם הם לא מוזרקים, זריקה שלישית. זה דבר מדאיג ביותר, זה אומר שלמעשה, אני לא מצליח להבין איך בכלל, שוב, את זוכרת מה אמרתי מקודם, שזה קצת לתפוס את עצמך, להגיד, לא יכול להיות, שזה לא נראה אמיתי, שאיבדנו את הסולידריות, שראש הממשלה כבר לא מדבר על זה שהוא קורא לאנשים מרססי דלטה וכן הלאה, אותו ראש הממשלה, שוב פעם, שכמה שהיה לי ביקורת, ואני עדיין חושב שראש הממשלה הקודם היה, עשה את הדברים בזדון לגבי בנט, אני לא יודע, אבל לאט לאט מתחיל להסתדר לי, שאו שזה מדובר על בעיית אישפיות חמורה, או שגם פה יש זדון, כי לא יכול להיות, ההתנהגות הזאת לא מסתדרת ולא מתיישרת עם אדם שדואג לעם שאותו הוא מוביל. רוצה שהורים יריבו אחד עם השני, רוצה לגרום לסכסוכים וציסה בתוך העם, רוצה להביא את האנשים להסכים לדוקטרינה חדשה, לתפיסה חדשה, שאגב, מה היא אומרת? היא אומרת שהזכות של האדם על הגוף שלו, הזכות לשלמות הגוף, הזכות שלנו להחליט שאנחנו רוצים כל אדם בעצמו לסמוך על הבריאה הזאת, על המציאות שגדלנו בה, שהיא מספיק טובה. העולם הוא כל כך מדויק בהרבה מאוד דברים, אם זה שרשרת המזון, אם זה הגוף האנושי, איזו מכונה מתוחכמת יש לנו, אדם אוכל, לא צריך לחשוב יותר מדי מה לעשות עם האוכל, הגוף יודע לפרק את זה, מה זה יודע? יש פה איזו חוכמה הכרתית? לא, יש פה איזה משהו שאני חושב עליו, ואם אני חושב ככה או חושב אחרת, זה ימנע את העיכול או יזרז אותו? לא, יש פה מערכת שעובדת מעצמה, אדם נשרט, הגוף, ויש לו מנגנוני ריפוי כאלה, שעד להביא את המצב, שכאילו לא היה שריטה, אני לא אומר שכל דבר בר תיקון ברמה כזאת, אבל מאחר כזאת מכונה מתוחכמת, יש לנו למה שאנחנו נצטרך במאה ה-21 לחשוב בהכרח, אני לא אומר שלא מבטל את הזכות של אנשים לחשוב מה שהם רוצים ולהאמין במה שהם רוצים, אבל בוודאי לא לשלול את האפשרות מאנשים שאומרים, אני רוצה לחיות בריא, אני רוצה לחסן את עצמי, אני גם מחסן את עצמי, כי יש לי מערכת חיסון אמיתית, אגב, הדבר היחידי שאפשר להגיד עליו כחיסון, זה מערכת החיסון הטבעית של האדם, כל דבר אחר, המילה וקסין באה בכלל מהמילה הלטינית וק שקשורה בפרה, זה היה, לא ניכנס להיסטוריה מאיפה זה מגיע, אבל הרעיון זה שהחיסונים הראשונים היו בהקשר של להדביק אנשים במחלה מסוימת שקשורה בבבואות שהגיעו מפרות, כדי שהם לא יכלו, לפחות לפי הרציונל שעמד אז, בבבואות אחרות חמורות יותר. אבל בסופו של דבר, מישהו פה נתן איזשהו קופירייט ישראלי בשנות ה-50, קופירייט גאוני, המציא את המילה במקום וקסין, במילה מעברית חיסון, כאילו הדבר הזה מחסן אותנו, וזה לא נכון. הדבר היחידי שמחסן אותנו זה מערכת החיסון של הגוף שלנו, יכול להיות שתרכיב מסוים יעזור לו, או לא יעזור לו, או יזיק לו, אבל גם ויטמינים יעזרו, ואכילה נכונה, ואוויר נקי, ופחות סטרס, מיליון דברים יעזרו למערכת החיסון הזאת. ואם אדם רוצה לחיות חיים שהוא בוחר באופן אוטונומי וחופשי, איך הוא רוצה לנהל אותם, הפכו אותנו כרגע, שאם אתה לא מתיישר עם הגישה במרכאות, כפולות ומכופלות לדעתי, המודרנית, אתה כבר בעייתי. לא רק שאתה לא, זה לא רק שזה לא לגיטימי שאנחנו לא נקבל את זה, אלא אנחנו בעצם מתחילים לרדוף אחריך. עכשיו, מעבר לדברים האלה, התחילו לדבר היום, לאחרונה, על חיסונים עד הבית.
קודם כל, אני, תראה, קודם כל אני מאוד שמחה שאתה מעלה את זה, ואני מתארת לעצמי שאתה מבין ואתה מספיק רגיש להבין שזה נושא שמעורר המון חרדות בציבור, חרדות של סרטים שיבואו שוטרים או חיילים פיזית ויתפסו אותנו ויזריקו לנו את זה בכוח. זה מה שרץ לחלק מהאנשים ראש כשהם שמו חיסון עד הבית.
ובצדק. ואני שוב לא רוצה, אנחנו נעים בין תקווה לייאוש, כל ההפיכה הזאת כרגע, אני לא רוצה לייאש את האנשים, וגם אני לא רוצה לתת פרדיקציות, אני חושב שאף אחד לא יודע מה יהיה, אבל אפשר לזהות מגמות. תראי, אני מזהה פה בעיה מאוד מאוד חמורה, כיוון שהתפיסה אומרת, שני דברים עומדים אחורי האמירה הזאת שהתחילו לשלוח ניידות לחיסון, הרי לכאורה זה לאפשר לאנשים את ההטבה הנהדרת הזאת שהמדינה רוצה להטיב עם אזרחיה, ובוא נצא
מתוך הנחה... להנגיש, הם אומרים, להנגיש.
להנגיש, כן, בוא נצא מתוך הנחה שהם מאמינים שיש פה הטבה מאוד גדולה, הם רוצים להטיב עם הציבור, והנחה...
להקל, להקל עלינו, אנחנו פשוט מתעצלים לגשת ל... לשם, אז הם באים אלינו, כי להקל עלינו.
זהו. הנחת העבודה היא לכאורה, שמי שלא הזריק את עצמו עד עתה, אז יכול להיות שאחת מהסיבות, זה פשוט שקשה לו לצאת מהבית, ללכת להגיע למקום הקרוב, כי הרי לא מספיק מפמפמים את זה מבוקר עד ערב. מאחר וכולנו יודעים את האמת, וזה ברור לחלוטין, שאותם 700 אלף לפחות לפי המספרים שהם מציינים, אני מעריך שזה הרבה יותר, אנשים שלא הזריקו את עצמם עד היום, לא יזריקו את עצמם והימה. יש פה, לפי דעתי, ניסיון לא תמים לעשות כמה דברים. א', יש פה את ההיבט של להלך אימים על האנשים, בדיוק כמו שאמרת כרגע, הרי אנחנו יודעים איפה אתה גר, לכן נגיע אליך. אנחנו באים אליך בטוב, בליטוף, אבל יש פה גם אפשרות שזה אולי לא יהיה ליטוף באיזשהו שלב. אני לא חושב שאנחנו כרגע עומדים מול הדבר הזה בשלב הזה, ודאי שלא. אבל זאת אופציה, כלומר, עצם זה שנגיע אליך, ועצם זה שאתה מסומן, אוקיי, המדינה, לכאורה, לטעמי, ואני חושב שזה אגב, מבחינה חוקית, צריך לברר את זה, למרות שכבר מזמן החוקים ואותם מוסדות שאמונים על שמירת יישום החוקים במדינה, כבר לא ממש קיימים, אנחנו מדינה בהתפוררות, אנחנו חברה בהתפוררות אזרחית לגמרי של המוסדות, אבל אסור למדינה לנהל רישומים עלינו באופן הזה ולסמן אותנו. זה לא אמור להיות ככה. למעשה, לפי חוק הפרטיות, שהוא בעצם מחולק לשני חלקים, יש חלק אחד שמדבר על מאגרי מידע. ומאגרי מידע זה צריך לעמוד בכללים ובתנאים מאוד מסוימים ולקבל אישור כדי לנהל מאגר מידע. לא חשוב שהדבר הזה לא מיושם ומהרבה מאוד סיבות טכניות כמעט בלתי אפשרי ליישם, אבל בוודאי ובוודאי המדינה צריכה לתת את הדעת על הדבר הזה. אני כן רוצה להגיד משהו נוסף על זה, ובזה נמשיך, אחר כך מכאן נמשיך הלאה. אני חוזר למה שאמרתי מקודם, ומה שהזכרתי על החברה הגרמנית. לא יאמן שאנחנו בעצם צריכים לקחת את החברה הזאת של האומה שעשתה בנו שמות, כדי לתת את הדוגמה למה שעובר עלינו בחברה של ישראל כיום. נכון להיום לא יתקבל בחברה מצב כזה שיחסנו אנשים בכוח. זה לא יתקבל. זה נכון להיום. הבעיה היא שהרבה דברים שנכון להיום כבר מקובלים, לא היו מקובלים לפני שנה ושנתיים ושלוש. ולכן, עצם זה שמתחילים לנרמל את האפשרות שיגיעו אליך אנשים הביתה, גם אם כרגע אף אחד לא מעלה על דעתו שיעשו לך משהו בכוח, עצם זה שאנחנו מוכנים להסכים לזה שבכלל המדינה יש לה את הזכות הזאת להתקרב אליי, ויפה כתב גולן אשטון ידידי וחברי עורך דין המדהים הזה שלא לפתוח להם את הדלת וכן הלאה וזה בסדר, אבל שוב, עצם זה שאנחנו נמצאים כרגע בשיח על זה, זה אומר שאנחנו, שוב, זה הצעד אחרי צעד, שיטת הסלאמי, יש הרבה דוגמאות לתאר את זה, מנרמלים פה מציאות, שיכול להיות שבבוא מן הימים, ולצערי יכול להיות שגם לא כל כך רחוק, זאת הבעיה, אלונה. יתחילו לראות באנשים שלא משתפים פעולה למעשה כאלה שבגלל ההתעקשות שלהם, אנחנו לא יכולים לחזור לחיים, החברה כולה לא יכולה לחזור לחיים, כמובן שזה שקר, אבל ככה יכירו את זה לציבור, ומכאן ועד שפיכות דמים, הדרך קצרה, או כפייה של כל מיני דברים בכוח. אני לא, אני חוזר פעם אחרונה, אני לא חושב שאנחנו שם, אני חושב שעצם זה שמדברים על זה של לשלוח ניידות הביתה, יש בזה סימן הזרה, תמרור בוהק, שמשהו מאוד מאוד רע קורה לחברה הישראלית ולממשל הישראלי.
אני רוצה רגע, זה מאוד חשוב לי כן דווקא להתעכב על הנושא הזה, דווקא מכיוון שאתה קול שהרבה אנשים נסמכים עליו, ואתה בדרך כלל קול שנותן תקווה ומרגיע, ופה אתה אומר שזאת אופציה, אז אני רוצה רגע, תמיר, בוא נעשה רגע משהו, בסדר, ברשותך, אני רוצה לשאול אותך, בוא נעשה רגע איזשהו תהליך כזה, בוא נדמיין את זה קורה. בוא נדמיין את זה קורה, שמגיעה ניידת של הזרקות רעל מבחינתנו, יחד עם שוטרים, ומה? דופקים בדלת לאנשים, תופסים אותם בכוח ומזריקים להם זריקה שאנחנו יודעים שהיא הורגת או הורסת את הבריאות. איך אתה רואה את זה קורה? זאת אומרת, ברגע שהראשון שזה יקרה לו, כל המדינה תעלה באש, כל המדינה תרעד. נכון, אנשים ייקחו את הפקלאות ויעזבו את הבית, ילכו לא יודעת לאן, לעיר אחרת, לאמא, סבתא, דודה, לא יכול למצוא אף אחד. הרי איך טכנית זה יקרה? אנחנו פה מדברים על 6 מיליון אנשים שאומרים לא תודה על הרעל הזה, איך יכולים לכפות אלה? אם היינו 10, גם שם אני לא רואה את זה קורה, אבל איך אפשר לכפות על מיליונים זריקות כשמבחינתנו זה רעל? אפילו אני יכולה לקחת את הציטטה מהתנך, הקם להורגך, השכם להורגו. זה ברמה הזאת. אם אני יודעת שבאים אליי כדי להזריק לי משהו שיכול להרוג אותי, אני רואה את האזרחים מרגישים לגיטימציה, את יודע, לפעול בכל דרך כדי להגן על עצמם. זה דבר ש... אני לא רואה אפילו בתסריטי מה אפשרי בכלל שזה יקרה. אתה יודע מה, אני תמיד אומרת, קח את קלנסווה, בסדר? כל שמלא בנשק, חבל על הזמן. הם יכולים להעמיד שם צבא שלם עם הכלי נשק שיש להם. איך יבואו משטרה ויתפסו אותם ויזריקו להם? איך זה יקרה?
אוקיי, אני אגיד לך מה, אני, כמו שציינתי, ואולי לא הדגשתי את זה מספיק פה, שלא הבהרתי את הדברים כהלכה, אני חושב שבמצב הדברים היום זה לא יכול לקרות, זה לא יעלה על הדעת. אני רק טוען שזה מצב הדברים היום. אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה שנראית לנו כעת. ה-700,000, עוד מעט יספרו לנו שזה רק 300,000 או 200,000, ואז זה כבר ציבור הרבה יותר קטן וחלש. ויכול להיות שכבר נתקדם לזריקה רביעית וחמישית, ואז יגידו, אלה נשארו לגמרי מאחורה, והם כרגע יוצרים איזושהי בעיה, יכול להיות ששוב ימצאו איזה סיפור חדש,
אבל תמיר, אנחנו רק הולכים וגדלים, מכיוון שמצטרפים אלינו כל המוזרקים, הרי ממנה למנה אנחנו גדלים, היום מצטרפו אלינו כל אלה שלא לקחו מנה שלישית, ועוד 2.5 מיליון איש, איך הם יכולים?
זה נכון, תראי, יש פה אימות מאוד מאוד גדול, ואני גם בדעה, בנטייה לפחות, למחשבה שדווקא בסופו של דבר, במאבק הכוחות הזה, אנחנו באמת, גם הזמן לפי דעתי לטובתנו, כבר אמרתי את זה, אבל בסופו של דבר כן, יש פה מצד אחד הממסד, והרבה מאוד אנשים שמאמינים לו, כולל בעלי עסקים פרטיים, מושכים לכיוון הלא נכון, למשל מפטרים אנשים ופוגעים בהם, והתוצאה אגב, שאנחנו רואים לנגד עינינו, גם בצבא למשל, צבא זה עוד יותר חמור מה שקורה, כי החבר'ה הצעירים, הם עומדים על דעתם היום, על גיל 18, מסוגלים לעשות דברים ולהגיע למדינה ולחרף את נפשם, אבל על אף שהם עומדים על דעתם, הם עדיין, ניסיון החיים שלהם הוא מצומצם, ולכן קל מאוד להשפיע עליהם. אני גם רואה הרבה פעמים בקרב הנוער, משפיעני רשת, ראיתי תמונות זוועה, שכל מיני, בכלל לא מכיר אותם, כל מיני כוכבי רשת כאלה, וכל אחד עם זרוע חשופה וכן הלאה, ברור שהם מקבלים על זה תשלומים, וברור שהם לא עושים את זה מתוך אידיאולוגיה נטו. אבל כל הדברים האלה של הלחץ החברתי או הלחץ הכלכלי, עושים את שלהם, זאת אומרת, יש אנשים שנשברים בדרך.
נכון.
מצד שני, יש המון אנשים, ואני גם חושב שהנטייה האנושית שלנו היא כשעושים לנו משהו בכוח ודווקא אנחנו עוד יותר מתנגדים, ואנחנו באמת ציבור שגדל כל הזמן, גם רואים את זה בהפגנות, רואים נכון. בהפגנות של מוצאי שבת בארץ, נכון. תנועה הולכת וגדלה, השבוע כתב חבר טוב שלי, שבוע הבא אנחנו בהפגנה הוא ובת זוגו, ולא חשוב מה הם עשו או לא עשו, אבל בוודאי שאנחנו רואים המון אנשים שכבר הלכו עם הממסד כברת דרך מסוימת, וגם זה, מהיום הראשון, מלא אנשים אמרו, אני לא מוכן, אבל אני אעשה מה שאומרים לי, אני אקבל את החיים שלי בחזרה, יש איזושהי מקילים ראש בסיכון שיש להחדיר תרכיבים כאלה חדשים לגוף, כי גם את זה מכרו לנו שחיסונים זה מצפיות קסום, ולמדתי מאושרה בלקובסקי,
כן,
הקודמת שלנו, ובתקווה גם בעתיד שוב בחיסונים בחירה מושכלת, ובאמת כאילו אין בזה שום סיכון, לא חשוב שבארץ יש חוק ביטוח נפגעי חיסון, הציבור לא מכיר את זה בדרך כלל, יש דבר כזה, גם בית המשפט העליון האמריקאי קבע אחרי מאבקים קשים, שחיסונים הם לא בטוחים באופן בלתי נמנע, ובכלל אני רוצה להזכיר לציבור שחיסונים זה פרקטיקה היחידה שנשארה, מנה אחת לכולם, סרט נע. אין דבר כזה ברפואה, היום שאלו כל רופא, לא משנה ממסד או לא ממסד, יש רפואה אישית מותאמת, אדם הולך לרופא, בודקים לו את כל המדדים, וגם עושים בדיקות לפני שמתאימים לו תרופה, כדי לדעת אם יש רגישות או אין רגישות, לפחות זה הסטנדרט. בחיסונים זה הפקת תפיות או מיץ תפיות הקסום, שלא נוגעים בפרה הקדושה הזאת, ולכן הציבור הרבה נענה לזה, אבל יש התעוררות, אז כמו שאנחנו רואים זה לכאן ולכאן,
כן.
אבל אלונה, הסיבה, ואולי מכאן גם ניקח את זה אולי, אפשר לדבר קצת על המצב בעולם, אבל אפשר גם...
אני רגע רק רוצה להקריא כמה תגובות הומוריסטיות קצת על ההתמודדות על, 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 על הכפייה בכוח של הזריקות, אז טליה אמרה שנלך למחוסנים שיחביאו אותנו בעליית הגג, ומישהי אחרת כתבה שנלך לכפרים הערביים, ואיזה מזל שיש לי מלא חברים ערביים. זה משעשע, כן, זה קצת מצחיק אותי באמת המחשבה הזאת שאנחנו נקבל מקלט אצל, אצל שכננו. כן, קצת...
כן, בהחלט, בהחלט.
כן.
טוב, בכל מקרה, תראי, אנחנו נמצאים בניסוי חברתי, במיוחד ישראל, אני גם די משוכנע, מכיוון שגופים בינלאומיים אמונים על כל המצב הנורא שהעולם נקלע אליו, כמו ארגון הבריאות העולמי והפורום הכלכלי העולמי, שעד לא מזמן מי מאיתנו מהציבור בכלל החשיב אותם כבעלי משמעות בחיים שלנו, ואנחנו רואים עד כמה הם משפיעים עלינו. אנחנו נמצאים בניסוי חברתי, ולפי דעתי, אם יש שתי מדינות שנבחרו להוביל את הניסוי הזה בחזית, זה ישראל ואוסטרליה, גם מקומות מסוימים באוסטרליה.
גם קנדה, לא, תמיר? גם
קנדה כנראה גם, אולי קצת אחרינו, אבל באותו כיוון.
כן.
אולי כרגע משלימה את הפערים. כל מדינה בהתאם לאוכלוסייה שלה, ולמה שנראה שניתן לעשות איתם, אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל על האזרח הבודד, או אפילו לקבוצה של אנשים, ואת עושה מפגשי שפיות, ואני שומע שזה גדל בכל הארץ, וזה מדהים, והתחלנו לעשות את זה פה בהולנד.
זה יופי.
בעיקרון, לא, זה מדהים, זה מדהים שאפשר לשבת בחדר ולדבר חופשי, על מה שבא לך, כי אין דברים שאסור לדבר עליהם, כי
כן.
הרבה מאוד אנשים גם בצד המוזרק, הם אומרים, די, תראה לי מה זה, כי חלק מהרעיון שלי להזריק, זה כדי להוריד את זה מסדר היום, שאני יכולה להמשיך רגיל בחיים, גם אם לא נותנים לי את החיים בחזרה, אבל לפחות, הנה, הורדתי את זה, אני כבר לא חלק מהבעיה, לא צריך להתמודד עם כל מיני קשיים. תראי, זה סוג של תגובת בת יענה, זה פשוט לא להסתכל על המציאות כפי שהיא, ולנסות כאילו לחיות באיזה ללה-לנד, זה לא יעזור, זה לא ישנה את התמונה, התמונה לא משתנה בגלל שאנחנו לא מסתכלים עליה. אבל בכל מקרה יש פה איזשהו ניסוי מסוים, והבעיה הכי גדולה היא שהכוחות החזקים הם לא אצלנו כרגע. למדינה יש את הכסף של מהמיסים שלנו, שבא עם קונה נשק, משלמת מספורות לשוטרים וחיילים. אני רואה מה קורה בצבא, זה מחריד מה שקורה בצבא, אולי אני אגיד מילה על זה, כי יש עכשיו התפתחויות, יצא עכשיו על הנחיות חדשות, ראיתי פרסומות על זה, וגם עורכי דין נדרשים לעסוק בזה. יש לי משהו יחסית קטן להגיד, אז אני אתייחס לזה, אבל אני בחודשים האחרונים, מעבר לזה שאני מנסה לעבוד כבר תקופה ארוכה, ולחשוב ולגבש כיוונים לאיזה סוג של עולם אנחנו צריכים לשאוף שיהיה לנו אחר כך, כרגע אני עובר מקרב הבלימה, ככה אני רואה את זה שהייתי עסוק בו עד לא מזמן, עד לפני מספר חודשים, לנסות להתמודד עם המערכות הקיימות, לנסות לדחוף את למנוע את ההידרדרות הזאת מהמון המון כיוונים, כרגע לשלב של התארגנות מחדש, ולעתיד לבוא אני חושב שגם לצאת למקום אינטראקטיבי. אבל כרגע, מה שאני ניסיתי לעשות, ופה אני אשתף את הצופים, כבר שאלו, אולי אחר כך נדבר על המצב בעולם, אם שהזמן קצת תתן סקירה, אבל זה גם קשור בזה. למעשה עשיתי שני דברים, הלכתי וטיילתי בכל אירופה, לא בכל מדינות אירופה, אבל בכל המדינות שראיתי נכון שיש חלק, הייתי חייב לעבור דרכם, ובמיוחד לכאלה שרציתי להגיע ולראות איך החיים מתנהלים שם, למעשה בכל מקום, ואני יכול לשתף אותך ברשמים שלי. מתאים?
בטח, אבל לפני שאתה מתחיל, אני רק רוצה לשתף שאיזה שוטר אחד כותב לי בפרטי, האזרחים ישרפו ניידות אם יבואו אליהם הביתה, ושאני צודקת, יש לערבים נשקים ברמה של צבא.
כן, אם יש משהו שאני מברך עליו, אגב, לא קשור לישראל דווקא, זה בארצות הברית, עם יש להם חוקה, והשינוי השני לחוקה, זה קובע שבעצם להם מותר לאזרחים להחזיק נשק, זה מדובר על משהו מאוד מאוד עתיק, כדי להתמודד עם מיליציות או משהו כזה, אבל זה לא משנה, בפועל מותר להם. זה נכון שיש עם זה הרבה רעות חולות, אבל בפועל כשמדינה, חברה מתפוררת, ובמיוחד שיש ניסיון לתקוף הממשל, בעצם זה גולם שקם על יצרו, תוקף את האזרחים, אין ספק שזה יתרון ענק לאותה חברה, שבה לאזרחים יש אפשרות להגנה עצמית, ויכולים להשתמש בנשק חם להגנה עצמית, כי זה מצמצם את הסיכוי שהממשל הפדרלי בכלל יעיז לנסות לעשות את זה, עם כל זה שיש לו עוצמה יותר גדולה. זה פשוט יכול להביא לקיוס מאוד מאוד גדול, בישראל זה קצת פחות, אבל בחברה הערבית כן, ועובדה שאנחנו רואים גם היום, שבמשך המון שנים שהמשטרה לא נכנסה כל כך לאזורים שהיא יודעת שהמחיר יכול להיות מאוד מאוד כבד. טוב, אז בכל מקרה אני אספר קצת על הטור שלי באירופה.
אני רוצה, לפני שאתה מתחיל לדבר על הטור באירופה, אני רוצה להגיד איזושהי הקדמה או דיסקליימר על העניין הזה. אני חושבת שהאזרחים צריכים להילחם על המדינה, להפיל את ארגון הפשע שהשתלט לנו על הממשלה ועל הכנסת, ולהחזיר לנו חיים הרבה יותר טובים מה שהיו פה קודם. אני לא בעד לברוח, אני לא בעד לעזוב את הארץ, אני בטח לא בעד לרדת מהארץ. אני חושבת שאין לנו מקום אחר באמת באמת להיות בו, לאור כל ההיסטוריה של העם שלנו, אבל באמת מה שקרה בקורונה, וזה ששתי ממשלות ממשיכות להתנהג אותו דבר, ו-120 חברי כנסת, אף אחד, כאילו כולם כאילו נקנו, משהו רע מאוד שורשי כנראה קורה כאן, אז כן, אני כן הייתי רוצה לשמוע את המסע שלך, באמת ממקום שאנשים שמרגישים שקלו הכוחות שלהם, והם לא יכולים לעמוד יותר בהתעללות שאנחנו עוברים כאן, ובסביבה שלהם, ובעבודה, ובכל הסטרס הזה, אז מי שמרגיש שהוא לא יכול, זה בסדר, איך אומרים, לשבת, לרדת לספסל. אבל זה למה שאני מעודדת חלילה לעזוב את הארץ, אבל אני חושבת שכן, מי שמרגיש שהוא לא יכול יותר, והוא מרגיש שהוא נחנק, והחרדות ככה משתלטות עליו, והיה רוצה לדעת לאן אפשר לברוח, אז אני חושבת שהמסע שלך חשוב לשתף אותו.
טוב, אז אני רוצה להתחיל גם כמה הקדמות. קודם כל, אני לא חושב שבכלל מעוניין לעודד אף אחד לעזוב את המדינה כרגע. אני חושב שאנשים צריכים לקבל החלטות אישיות. אבל דווקא בכיוונים האופטימיים שדיברת מקודם, הרי בסופו של דבר אנחנו כולנו צריכים לעבור את התקופה הזאת ולצאת ממנה בשלום ומחוזקים. ואם אנשים יכולים להכין את הקרקע ולדעת שיש אפשרות, ויותר מזה, גם להעביר מסר למדינה, כי אני חושב שככל שתגבר תנועה של אנשים שעוסקים בזה, לאו דווקא עוזמים בפועל, אבל מכינים את הקרקע, משקיעים אולי בחול, דואגים לאזרחות נוספת שבעצם מאפשרת להם דרכון, ואז גם יותר מזה, אזרחות נוספת מאפשרת לך גם לקבל סיוע מאותה מדינה. אם חלילה תהיה פה מלחמת בישראל, ואני לא מאחל כך, כמובן, חס ושלום, מלחמת אזרחים, אז אם אלה אזרחים זרים, וכל אדם שיש לו אזרחות נוספת, בעצם הוא גם אזרח זר, גם זר, במדינה כי הוא שייך, יש לו אזרחות נוספת, בהחלט יוכלו לקבל סיוע, או אמורים לצפות שיהיה סיוע מהמדינה נוספת שהם אזרחים שלה. לכן אני חושב שהזמן כרגע הוא לפעול בהקשר הזה, וכל אחד יעשה את השיקולים שלו אם זה זמן נכון לצאת או לא, ובהחלט אני חושב שככל שיותר ויותר אנשים בארץ יתארגנו, גם בפעילות פרללית בתוך הארץ, ועל זה עוד לא דיברנו, אני מאוד מקווה שהזמן יספיק לנו, כי אני יודע שאנחנו יכולים להעריך פה עוד הרבה, אבל בהחלט, בהחלט יש, ואני יודע שגם את עוסקת בזה אלונה, זה גם חלק מה מחאה, ואפילו לא מחאה, ממש פעולה אקטיבית כדי לגרום לאותו ממשל נורא שיש כרגע בישראל, ולאותה מערכת של חברי כנסת. תראי, בישראל אין יותר ייצוג לעם. אם יש מיליון אנשים שלא הזריקו את עצמם, בכלל, ועוד הרבה אנשים שלא זכאים להם לתו ירוק, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם השגות על מה שקורה, ומתוך 120 חברי כנסת יש לנו אפס חברי כנסת שמייצגים את הציבור הזה, אפס. זאת אומרת שבעצם המערכת הפוליטית היא מזמן כבר לא נבחרי העם, אלא בעצם אנשי קריירה, אנשים שבחרו בקריירה של כוח, כמו שיש אנשים שהלכו להיות לעסוק בפתח עסקים, ולצבור כוח על ידי צבירת ממון והון, יש אנשים שהלכו לצבור כוח באופן אחר, שזה אופן פוליטי, ולכן אנחנו רואים שאנחנו רואים את ההתנהלות הזאת, וזאת גם חוזר חזרה למה שאמרתי מקודם, שאתה רואה שאנשים שעוסקים בדיני נפשות ובגורל של החברה הישראלית, יושבים זכוכי דעת ומדברים על התו הירוק, פה נעשה ופה נקל ופה נכניס ופה לא נכניס, דברים שהם עזועים, כי מבחינת הזכות שלנו, וזה גם מזכיר אלונה מה שדיברנו מקודם, זה שיגיעו אליך הביתה, יש לנו זכות לפרטיות, אנחנו צריכים לחיות בחברה שהמדינה לא יודעת, ובטח לא מנהלת מאגרים, על מי עושה מה בתחום הרפואה, ומה אני מזריק לעצמי ומה אני לא מזריק לעצמי, האם זה מתחיל בזה, מחר המדינה גם תנהל עוד מאגרי מידע, על עוד כל מיני דברים שקשורים בבריאות של כל אחד ואחת מאיתנו, ואין לדבר הזה סוף, כי זאת לא דמוקרטיה, זה כבר מתחיל לראות כמו סין העממית או רוס הסובייטית. אז אולי אני אחזור לדברים נוספים אחר כך, אבל בואי נתחיל קצת עם הטור שלי. בסופו של דבר, אחרי כל מה שציינתי מקודם, על זה שהמדינה, כל הסימנים האלה, איך שראש הממשלה מתנהג, והניידות, והדרכון הירוק, ואפילו לא הזכרנו גם את אותו פוסט שמשרד הבריאות הוציא לאחרונה, וזה גם כן, זוועת עולם, משרד הבריאות מוציא פוסט בפייסבוק, מהלל ומשבח את הזריקה המדהימה, את החיסונים, כמו שהוא קורא להם, חיסונים של פייזר, ומכיוון שזאת המדיה החברתית, וזה מקום פתוח לציבור, זה בעצם ההייד פארק של העולם, של העידן הדיגיטלי, אז אנשים עולים ומגיבים, והגיעו למצב של 30,000, נכון, משהו כזה, תגובות, ואז, וכמורים, רואים את הזעם שיוצא החוצה, והזעם הזה אגב, לפי דעתי, בהחלט יביא לשינוי, אני לא חושב שהשינוי יגיע בבחירות רגילות, אני לא יודע איך זה יהיה, לוואי ויגיע בצורה כזאת, אבל ככל שימשיך, ככל שהפרללת הזאת תמשיך, הזעם המצטבר הזה בסופו של דבר יגיע נקודת, תגיע נקודת קצה, להערכתי, אני לא נביא, אבל בדומה לחוות החיות של ג'ורג' אורוול, פשוט תהיה התפרצות של אנרגיה, שאנשים פשוט יאבדו את זה במסות, וידרסו את הממסד הקיים. אני לא מאחל לזה חס ושלום, אני חושב שצריך לעשות הכל למנוע את זה, אבל אני חושב שמי שעושה את כל מה שהוא יכול כדי שזה יקרה, זה הממסד הישראלי. בכל מקרה, הדברים דומים גם בעולם, אם כי אין בכלל מה להשוות את גובה הלהבות, או את העוצמה הזאת שבה המדינה יוצאת על האזרחים שלה, בין ישראל לבין כל מדינה היום באירופה, כל מדינה היום באירופה. עכשיו בואו נמפה קצת, יש את מדינות סקנדינביה שהן הכי מתקדמות, תמיד הן הכי מתקדמות, וגם בהקשר הזה, שוודיה לאורך כל הדרך, בקו מאוד מאוד קיצוני לצד השני, של גם לא מאמינים בזה, כי חברה לא מאמינים בזה, זאת חברה בריאה, בכפייה אחד על השני וכן הלאה, למרות שהם מאוד מאמינים לשלטון של זה, ואולי בצדק, ואחוזי האזרחות שלהם לא נמוכים, ויחד עם זאת, אין כפייה, ואין לחץ על האזרחים, לא בצורה ישירה, ולא בצורה עקיפה, אמנם גם שם יש כל מיני קולות לכאן ולכאן, אבל נורווגיה מצטרף לכיוון הזה, דנמרק מצטרף לכיוון הזה, אני פחות התמקדתי במדינות האלה, מכיוון שאני כבר הרבה שנים על הקו כל הזמן, חוץ מהשנתיים האחרונות, בין ישראל לבין הולנד, ואני מחפש, אם כבר לעזור ולהיות פרטיזן, אני יכול להגיד את זה בהלצה, כן, אבל להיות פרטיזן בתנאים נוחים, אני מחפש גם שהחברה תהיה יותר מתאימה לי בסגנון הישראלי שלי, וגם במזג אוויר. אבל אלה בהחלט מדינות שהן אופציה למי שיכול לשקול אותם, או למי שיש לו זכאות להוציא אזרחות, שזה אומר דרכון של המדינות האלה, אני ממליץ בחום לעשות את זה.
אז אמרת דנמרק, נורווגיה ושוודיה.
כן, המדינות הסקנדינביות, כן. עכשיו, אני אומנם לא נסעתי, זה למעלה, זה יותר צפוני, זה יותר קר, אני נסעתי יותר למטה, לאזורים שיותר מתכוון למרכז, מזרח אירופה. אני רוצה להגיד את המדינות שבשום פנים אופן לא להתקרב אליהן. גרמניה, אוסטריה, איטליה, צרפת, הולנד גם, בטעמי, ובלגיה גם. המדינות האלה, המדינות בעצם היותר מערביות, היותר מפותחות, עם יותר כסף, יותר שליטה גם מבחינת האיחוד האירופי, יש להם יותר עוצמה, והמשמעות היא שהמדיה הממוסדת שם, כמו בישראל, שולטת ביד רמה, והתעמולה חודרת עמוק מאוד, אם כי יש באמת המון התנגדות, ואנחנו רואים בצרפת, צרפת גם, אם לא הזכרתי, אז צרפת גם, המון התנגדויות המונים שיוצאים לרחובות, ובצרפת זה ממש מדהים לראות את זה, איך שהם דוחפים את השוטרים אחורה, הצרפתים בהחלט יש מה לבנות עליהם לעתיד לבוא, יחד עם זאת, כשאתה מסתובב ברחובות, ועשיתי את זה בכל אחד במדינה ומדינה, ונפגשתי עם אנשים, ונשתדלתי להיפגש בכל מקום, יכולתי עם שוטרים גם, כדי לשאול איך זה מבפנים, בסופו של דבר אפשר לראות שבמדינות האלה, התעמולה חדרה מאוד מאוד חזק, והאמונה בזה שבדומה לישראל, אמנם כרגע בישראל הלחץ על האזרחים גדל יותר ויותר, בגלל הזריקה השלישית ובגלל הדרכון הירוק שהוא לא מסתפק, אלא בשלוש זריקות, שם זה יותר מעודן קצת, אבל עדיין יש, כמו בישראל לפני נגיד חצי שנה אלונה, 8 חודשים, זאת אומרת, מרבית הציבור עדיין שבוי בקונספציה, שהמדינה עושה, את המדינות עושות את המהלכים הנכונים. איפה מצאתי מדינות שבהן ניתן לתלות תקווה מסוימת? אז כמו שאמרתי, מעבר לסקנדינביות, בסלובניה וקרואטיה, בולגריה שעוד לא הייתי שם, ופורטוגל שהיא הכי משונה מכולם, ויש בה צדדים לכאן ולכאן, אבל פורטוגל נגיע עוד מעט. אבל המדינות ששייכות לגוש הקומוניסטי לשעבר, ואגב, דגש על קרואטיה, למרות שאני מאוד מאוד התלהבתי מסלובניה, וזה היה בהמלצה שלך, בסופו של דבר גיליתי שם, קודם כל, אנשים כאומה, ככלל לא מאמינים בשלטון, לא מאמינים במה שקורה, אבל רואים את זה במסות. בקרואטיה ממש היה שינוי לאחרונה, לפני 3 שבועות, אם אני לא טועה, שראש הממשלה, או הנשיא, אני לא יודע, מי שמנהל את העניינים, יצא ממש, ראיתי אותו בראיון בקולו, בווידאו, שהוא אמר שהוא מפסיק עם הזריקות, יש להם 50% הזרקה, הוא אמר, אני מפסיק עם הדבר הזה.
באיזה מדינה?
בקרואטיה.
בקרואטיה הפסיק עם הכל?
הפסיק עם הזריקות, זאת אומרת, הוא לא מקדם כרגע את הזריקות, ממילא הוא לא יקדם כל דבר אחר, הוא אמר, אנחנו היינו שנה בתוך זה, האמנתי בזה, אני מצטט מה ששמעתי אותו אומר בווידאו, זה היה מתורגם, האמנתי בזה, עד כאן, אני לא מאמין לא ב-CNN, הוא אומר את זה מפורשות, זה הכל שקרים, אנחנו, זה מצידי, הוא אמר, שימו לב, כיוון שהמדינות כולם תלויות בכסף של שמקבלים מהאיחוד האירופי, אז הוא אמר, הוא דיבר במגננה, הוא אמר, מצידי שישימו גדר מסביבנו ויסגרו לנו את המדינה, זאת אומרת, הוא מבין שזה יביא אותו לאיזושהי תוצאה לא טובה, אבל יש תמיד מתח בין הלחץ שבא מלמטה מהעם שלך, לבין הלחץ שמגיע מלמעלה מהאיחוד, והוא הגיע כנראה למסקנה שעד כאן, או שבגלל הישרדות פוליטית, או מה שזה לא יהיה, אבל זה היה ממש ממש מעודד לראות את זה ולשמוע את זה, ואני אומר לך, כאחד שמסתובב, שהסתובב בקרואטיה, לא מספיק אגב, אני מתכוון לחזור לשם, גם רומניה אגב, גם אופציה, יש, העם עצמו לא מאמין ברובו, כנראה, אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל כמו ככה אני חשתי, בניגוד אגב להלך הרוח האגרסיבי והקיצוני, שחשתי באותן מדינות שתיארתי אותן שלא להתקרב אליהן, כלומר בגרמניה, ואת יודעת, אני מסתובב לי מסכה, ואני צריך למצוא דרכים עקלקלות כדי להיכנס לבית מלון בלילה ולישון, בלי להציג את הבדיקות. כוכבית, אני רק רוצה לומר למי שבכל זאת נוסע ומטייל, לפחות בגרמניה כרגע, בכלל בבתי מלון בכל אירופה המדיניות יותר רכה, כי בתי מלון מארחים אנשים מכל העולם והם לא רוצים עימותים, אבל בגרמניה, נכון לעת, עד לא מזמן, יש לו שינו את זה, אם אתה מציר נסיעת עסקים, למזלי, הנסיעה שלי נסיעת עסקים, לא צריך לשקר, אז אתה פטור מלהראות בדיקות והזרקות וכן הלאה. אבל זה לא, עוד פעם, זה לא משנה את הלך הרוח בחברה עצמה, בכל מקום, את העוינות כלפי מי שלא מתיישר לזה.
אני רוצה לשאול אותך רגע קצת שאלות טכניות, אפשר?
ודאי.
אז כאילו, אם בן אדם רוצה להתקפל מפה ולעבור לארץ אחרת, עד יעבור זעם, אם זה יקרה, אז אני, עד כמה שאני יודעת, זה שאתה יכול להגיע למדינה ולשהות בעד 3 חודשים ללא צורך בוויזה, או אתה כאילו תייר, אז בעצם איך, זה מעמד של פליט אמרת מקודם, יש איזושהי בירוקרטיה שצריך לעשות כדי להתיישב במדינה אחרת?
כן, לגמרי. עכשיו, פה גם אני אחדש אולי לציבור, כי גם בזה עסקתי תוך כדי תנועה, כי שוב, קודם כל צריך למצוא מקומות שהם פוטנציאל, אבל גם אם מצאת, אתה צריך שיהיה לך את האפשרות להתיישב שם, ושוב, הדברים, התהליכים שאנחנו רואים כרגע הם תהליכים שלוקחים זמן, אולי שנים. אני חושב שבשנים הקרובות, דברים יקרו, דברים קורים כל הזמן, וזה הזמן, אני חושב, למי שיכול, להזדרז ולפעול, ואני רוצה להגיד כמה דברים בהקשר הזה של אזרחות נוספת. אז בעצם יש שתי אפשרויות, פליט כרגע לא אופציה, אבל אם הדברים בארץ יידרדרו עוד ועוד, יכול להיות שגם זאת תהיה אופציה, אבל כרגע האפשרויות הריאליות הן או להוציא אזרחות אם יש לך זכות, ומכיוון שאנחנו ישראלים מדינת הגירה, לכן לרובנו לפי דעתי, בגלל סבא וסבתא, יש זכויות, יש סיכוי שרוב האנשים בישראל יש להם אפשרות להוציא דרכון, להוציא אזרחות וממילא דרכון אירופאי. ותכף נדבר על איזה ואיך. ואפשרות אחרת, גם אם אין לך אפשרות להוציא אזרחות, אם אתה בוחר מדינה, את בוחרת מדינה שאת חושבת שבה את רוצה להיות, אז לכל מדינה יש כללים, וזה נקרא ויזות, אשרות שהייה, ואני לא מדבר כרגע על ויזת תייר, שהינה בין 30 יום ל-90 יום, זה תלוי בדרך כלל, וגם הרבה פעמים אפשר להאריך אותה אפילו, לעוד 15 יום או אפילו יותר, אבל בעיקרון יש ויזות עבודה, יש ויזות סטודנטים, יש ויזות של משקיע, אם יש לך כסף, ובמדינות מסוימות הסכומים הם לישראלים יחסית לא גבוהים, ופה מה שאני עשיתי למעשה, יצרתי רשת, כי אני באמת צפיתי קדימה, ושוב, זה קצת קשה אפילו לי לקבל את הדברים האלה, אנחנו למעשה, כולנו התנקזנו במניעת היהודים כדי לבנות משהו חדש וטוב, וכרגע לכאורה קורה הליך מסוים שאני חושב שזה בלתי נמנע, שאנחנו לפחות חלקנו יראה את זה כמוני, שאנחנו יכול להיות, צריכים להסתכל עלינו כשארית הפליטה, עד יעבור זעם. אני רוצה להדגיש את זה, דיברת מקודם על ירידה, אני בכלל חושב שבמצב שישראל מדרדרת אליו, כרגע יכול להיות שלאנשים מסוימים לעזוב את המדינה הזאת עלייה ולא ירידה, אבל אני חושב שהמדינה שלנו חשובה, אני רואה את עצמי כפליט מחוץ למדינה, אני שנתיים נמנע מלהגיע, בגלל מגבלות שאני לא מוכן, כאדם, לא מוכן להתכופף, ואני משלם מחיר כבד, גם מבחינה משפחתית, גם מבחינה אישית, וגם מבחינה מקצועית אגב, שאני לא יכול לעשות המון דברים, במיוחד בעת הזאת, שכל כך הרבה אנשים רוצים שאני אעזור להם, כי אני לא יכול לצאת להיות בשטח, ואני לא מתכונן כרגע לבקש עטבות והוועדות חריגים, עוד פעם, מהקומיסרים האלה שהחליטו, על דעת עצמם, לסגור את בן גוריון, או לתת שם מגבלות, שאני בכלל לא חושב שמותר להם. ולצערי הרב, לצערי הרב מאוד, בתי משפט בישראל ובראשם בית המשפט העליון, רחוקים מלקיים את החובות שלהם כלפינו, ולא עושים את העבודה שלהם, הם צריכים למנוע את זה לגמרי. ולכן אני אומר שגם עזיבה, צריך לראות אותה כזמנית, אבל אני חושב שכרגע מה שאני מנסה לבנות, ואני משתמש בממה שלך בעצם לצאת עם זה החוצה, כי לא דיברתי על זה עד עכשיו, זה ממש עכשיו אני חושב שאני מסכם את התקופה הזאת, ובעצם מתחיל לפעול יותר באופן אקטיבי, אני רוצה לבנות תנועה, לעזור לאנשים ישראלים, לכוון את עצמם, בין אם הם רוצים לעבור בפועל, בין אם הם רוצים להשקיע, אני כמובן לא יוכל לטפל בכמויות אדירות של פניות, אבל אני כן, וזה מה שעשיתי, הקמתי רשת, של עורכי דין קולגות באירופה, וזה כולל ברומניה ופורטוגל ופולין ובולגריה על הדרך, אוסטריה וגרמניה, כדי לעזור לישראלים שרוצים לממש את הזכות שלהם לאזרחות, זה דבר אחד, וכדי לעזור לאזרחים שרוצים למצוא לעצמם פתרונות, גם אם לא לעבור, למשל בסלובניה ובקרואטיה אפשר לקנות שטחים עם בית ישן או בלי, בסדרי גודל יחסית זניחים, 20, 30, 40 אלף יורו, לפי דעתי אחרי שיפוצים והתאמה לסטנדרט הישראלי, יגיע עד 100 אלף יורו, זה לא סכומי עתק, אדם או משפחה יכולה לקנות לעצמה בית, עם שטח שיכולה לגדל בו אוכל, עם יכולת לגור מים, או להיות קרוב למאגר מים טבעי, זה דברים חשובים, יש פה הרבה דברים שקשורים לסיסטיינביליטי, גם בזה אני עוסק ולומד תוך כדי תנועה, ואני לא בא מתחום הנדלן, אמנם אני בא מתחום מסחרים, מתחום החוזים, ואני בהחלט יכול לעזור לאנשים, אם יש להם עניין לקנות משהו, לוודא שהם לא עושים איזושהי קנייה של חתול בשק, בדברים האלה זה דברים משפטיים, תיאורים, גם שיתוף פעולה עם קולגות מקומיים, כל מדינה יש לה את החוקים שלה, אבל אם יש משהו שאני כן סגרתי אותו, ואת זה אני כן יכול להגיד, זה נושא של דרכונים. כל מי שרוצה שאני אסייע לו למצוא דרכון, יכול לפנות אליי,
מה, להוציא דרכון אירופאי?
להוציא דרכון, לממש את האזרחות.
וואלה.
אני רוצה להסביר.
טוב לדעת, אמיר, אני גם צריכה.
אז הנה, בבקשה. ואני אומר עוד פעם, את לא צריכה לעזוב שום דבר, אני גם לא מעודד אף אחד.
לא, אבל שיהיה לי.
אני חושב
שיהיה לי בלי קשר.
לגמרי, ואני גם חושב שאם תהיה תנועה כזאת, זה יגיע גם למעלה. זוכרת, אמרנו, אמת מארץ תצמח, שהמדינה תראה שלא מחזיקים את הישראלים, סליחה שאני מתבטא בביטוי הזה, בביצים ובביציות. ולא מחזיקים אותנו פה בכוח, ומי שיש לו את הזכות, המדינה את ישראל היא קיימת, כמו שאמר המורה שלי בזמנו, לבוביץ', היא כלי ומכשיר, היא אינסטרומנט, אם היא לא משמשת את המטרה שלה, היא יכולה להיות מאוד מסוכנת לאזרחים שלה. כרגע, ישראל הפכה להיות, לפי דעתי, מקום שהוא במקרה הטוב לא נעים לחיות בו, במקרה הפחות טוב מתחיל להיות מסוכן לחיות בו.
אני רוצה רגע לעצור שנייה ולענות רגע, יש פה כל מיני תגובות לשר הציון ולכל מיני אחרים, אנחנו לא מסיתים נגד מדינת ישראל, אנחנו לא מעודדים לעזוב את הארץ, אנחנו נותנים מידע למי שלא יכול יותר לסבול את ההתעללות הזאת, ויש אנשים כאלה, אנחנו מספקים להם את האופציה ואת המידע לאן אפשר לברוח עד יעבור זעם. אני מראש אמרתי שאני לא מעודדת לעזוב את הארץ, אנחנו צריכים להישאר פה וללחם כאן ולצאת לרחובות ולעשות את כל מה שאפשר כדי להפיל את ארגון הפשע הזה, אבל למי שאין לו את הכוחות ולמי שאין את היכולת להתמודד עם הדבר הזה וזה גדול עליו והחרדות מציפות אותו והוא מרגיש צורך לברוח, אנחנו מספקים את המידע הזה. אז אנא, תירגעו.
אני כן, גם רוצה להדגיש את זה, אלונה, אני לא מעודד אף אחד לעשות שום דבר, ועם כל זה, אז אני נזכר, בחודשים האחרונים אני הרבה חושב על זה, בסיפורים שקראתי גם, אגב, על זאב ז'בוטינסקי, שתובב בכל אירופה, בעיקר בגרמניה, בתקופה שלפני המלחמה, ואמר לאנשים, תראו, יש פה מגמות, דברים לא טובים הולכים לקרות פה, ואתם צריכים לדאוג, למצוא פתרונות, ולא הקשיבו לו הרבה, הקשיבו לו מעטים, ומי שלא הקשיב לו, אנחנו יודעים מה קרה. אני לא טוען שזה המצב, אני טוען שיש אפשרות שמצב כזה יתפתח, ודווקא זה אבסורד שאנחנו למעשה עזבנו את כל המקומות האלה שרדפו אותנו, ואנחנו נמצאים כרגע במקום ישראל שרודפים אותנו מבפנים. וזה אומר שאם צריך לקחת צעד אחורה, ואני אומר עוד פעם, באופן זמני, אנחנו לא נוותר על המדינה, אני לא אוותר על המדינה שלי, ואני אליכם לחזור, ולחזור עם הראש מורם ולא על הברכיים, ואני לא אושיט את היד, לא למספר על היד, ולא לזריקה שתיתן לי אחר כך ברקוד שגם הוא מספר, זה המספר החדש, ולא לבדיקות פולשניות, ולא לסרסר את המידע הרפואי שלי, כי גם אני נבדק וגם אני מוזרק, זה עניין אישי שלי, זה לא עניין של אף אחד, ואני לא מוכן לחיות בחברה שהיא משנה את כל הקודים האלה שנקבעו אחרי מלחמת העולם השנייה, בגלל שנעשו ניסויים בבני אדם, וישראל היום היא מדינת ניסוי שלא יספרו לנו שום דבר אחר, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. לכן, אני מאפשר ואני מעוניין לאפשר לכמה שיותר ישראלים, ואני רוצה גם ליצור תנועה כזאת, שיהיו המונים שילכו ויטפלו בזכות שלהם לאזרחות נוספת, כדי שמדינת ישראל תבין שזאת אפשרות קיימת, שתהיה הגירה המונית החוצה, או לחילופין, ברגע האמת, שתהיה חס ושלום, ואני אומר חס ושלום, איזושהי הידרדרות כזאת היא, שבתוך מדינת ישראל, שאנשים יוכלו לממש את הזכות שלהם לקבל מקלט במקום שהם שייכים אליו כאזרחים, אזרחות שנייה. עכשיו אני רוצה להדגיש משהו לגבי אזרחויות, אלונה, אבל...
רגע, רק שנייה, תומר, שחם, אנחנו, תמיר לא ממליץ לברוח, הוא נותן את האופציה למי שמעוניין לדעת לאן אפשר ללכת. חברים, משיח גאולה, לא לקלל אחד את השני, אנחנו לא אויבים, אנחנו באותו צד, זה לא יפה. אנחנו בסך הכל מעלים כאן לדיון אפשרויות לעזור לישראלים, כמו שגם זה קורה בתוך הארץ, אנשים בתוך הארץ עוזבים את היישוב שלהם, כי לא יכולים לשאת יותר, עוברים לערד, עוברים לא יודעת לאן, לכל מיני מקומות בארץ, כי נחנקים. יש אנשים שהם רוצים לעזוב, ומי שרוצה לעזוב, יכול לעזוב. אנחנו מזמינים את האנשים ללמוד מהניסיון של תמיר, כדי לדעת מה האפשרויות, איפה יש מדינות שפויות בעולם. אני לפחות לא מעודדת לברוח מהארץ.
אלונה, אני רואה שזה גורר הרבה אמוציות, ואני...
פה ושם, לא, זה די זניח.
לא מופתע מצד אחד, מצד שני, אני אנסה לחשוב, קצת להיכנס לראש של אותם אנשים שזה גורם להם ויברציות לא נעימות בגוף. תראו, אנחנו עוברים מסע צייד מסוים, אולי זו מילה קצת קשה, אבל בישראל, באופן עקרוני, אדם שלפני שנה וחצי חי את החיים שלו רגיל, לא מסוגל היום, אם הוא לא מתיישר לדברים שאומרים לו לעשות, ואחרי שהפכו סדרי עולם, ברמה כזאת שאני חושב שצריך להיות, זה לא סביר לא לשקול את האפשרות, כל אפשרות כדי לשפר את החיים. כולנו רוצים את החיים שלה, רוצים לחיות חיים טובים. כל אלה שרוצים את החיים שלהם בחזרה ומאמינים שהם רק, איך אומרים בסלוגן החדש של הרעים, לתת כתף, הם רק ייתנו כתף ויעשו מה שיגידו להם. ועובדה שהם עשו את זה, אחד הדברים שמשגעים אותי זה אנשים שהוזרקו פעם, פעמיים ואפילו שלוש. לא מקבלים שום דבר. הרי עשית מה שאמרו לך, היית ילד טוב וצייתן. גם אם לא עשית בדיוק כמו שאמרו לך, זה גם לא מספיק כבר היום. אבל למה אנשים כאלה לא צריכים ללכת למסכה עדיין, למה אנשים כאלה לא צריכים לעשות בדיקות עדיין במקומות מסוימים, או כדי לטוס לחול וכן הלאה, לא קיבלת כלום, הבטיחו לך שתעשה מה שאומרים לך, תהיה לטוב, תקבל משהו, ועכשיו לא, אתה לא מקבל כלום, ואנשים, פה אני מבין, זה כבר פעם שנייה שאת עוצרת את השידור שלנו, שזה מכעיס אותם, שאנחנו מדברים על זה שיש אנשים שאומרים, אני לא מוכן לחיות במציאות הזאת, אני לא מבין איך אתם מוכנים לחיות במציאות הזאת, ואני גם לא מבין בדיוק מה אתם עושים כדי להימנע מזה. אני ציינתי כבר מקודם, אני רוצה להדגיש את זה, אלונה, אני לא חושב שצריכים להתנצל בפני אף אחד. אני אישית נלחמתי כדי לשנות דברים במדינה, והגשתי בין הבג"צים הראשונים שהוגשו על נושא של המסכות, ועשיתי מלחמה אישית, אני עד היום רודפים אותי רדיפה פוליטית, אני חייב להגיד את זה, אני חושב שאף אחד לא יודע את זה, זאת פעם ראשונה שאני מספר על זה במשקת עורכי הדין, ומנסים לטפול עליי, את יודעת על מה, אלונה? זה דווקא קשור אלייך, היה פעם זום שעשינו לחיילים, ועלה איזה עורך דין אחד, שלא מספיק שניסה לפרסם את עצמו בשידור עם הלוגו שלו מאחורה.
הוא היה שתול מטעם הצד השני בכלל.
אני לא יודע מה
הוא. הוא לא היה מאיתנו, הוא לא משלנו.
לא חשבתי כך. לא, ודאי שהוא לא היה בצד שלנו, דווקא חשבתי שהוא בא ממקום טוב, אבל הוא הלך להתלונן על הלשכה, ועכשיו הלשכה מנסה לרדוף אחריי, ושואלים אותי, תתן לנו הסברים על זה שדיברת על סירוב פקודה. איזה פקודה ביקשתי, אמרתי לסרב. זה אף אחד לא יודע, כי לא, אין פקודה בכלל לסרב לה. אבל אני יודע בדיוק מה קורה, אני מבין טוב מאוד מה קורה, אני מבין שיש פה מהלכים לא נקיים ולא ישרים מאחורי הדברים, ולך תדעי אם לא ישתמשו בהקלטה הזאת גם כדי לרדוף אחרי שוב, זה לא מעניין אותי. אני עשיתי את המלחמות שלי, אמרתי, יש שלב שאתה עושה בלימה, ואתה מנסה להתמודד עם משהו חדש שניחת עליך, ואתה רוצה לעזור לאחים שלך שנענקים תחת הסבל הנורא הזה. יש שלב שצריך להכיר במגבלות הכוח שלנו כרגע. אנחנו מצד אחד, אני מעודד, ואנחנו בבחירה מושכלת עכשיו יוצאים עם קמפיין חדש בקרוב, שמדבר על מתלות לעצמאות. הרי אנחנו כולנו רגילים להיות תלויים במדינה, בין אם זה בשירותי בריאות, שירותי חינוך, שירותי רווחה. אנחנו יכולים, אם המדינה מתהפכת עלינו, לעשות, לפעול כדי לעזור אחד לשני בצורה קהילתית. ואני לא רק שאני לא פוסל את זה, אני מעודד את זה מאוד. מצד שני, אני חושב, ואני מדגיש את זה, שאם תהיה תנועה גדולה של אנשים שהם ממשו את הזכות שלהם, שיהיה להם אזרחות או מקום שהם קנו במדינות אחרות, אני מוקד באירופה, זה לא המקום היחיד, יש גם עוד יבשות, אני בהחלט מעודד, למרות שרובנו הישראלים לפי דעתי יש לנו זכויות בגלל סבא וסבתא, כמו שאמרתי, אלה אזרחות אירופאית, תכף אני אגיד על זה כמה מילים, אני בהחלט מעודד בעת הזאת כל אזרח, כל אדם שרוצה לשמור על האופציה שיש שארית הפלטה, אם המציאות תמשיך להתהפך לנו והממשל בישראל ימשיך לרדות באזרחים שלו, אני לא רואה שום סיבה אלונה להתנצל על הדבר הזה, ואני חושב שמי שבא ומתקיף ומקלל או משתולל על זה, צריך לחשוב טוב טוב למה, מה בדיוק גורם לו לתחושה הלא נעימה הזאתי,
אני מבינה, אני אמרתי לך, אני גם אמרתי את זה לעורך דין יורם מורים בדרך לפה, שאני, יש לי איזה שהם אי נוחות לדבר על לתת לאנשים אפשרות לעזוב את הארץ, אבל ישבתי את זה עם עצמי ברגע שאמרתי, מי שמרגיש שהוא לא יכול יותר, ויש אנשים כאלה גם מסביבי, שהם רוצים לברוח והם רוצים לדעת לאן, בבקשה, אני אשמח שתיתן להם את המידע, ואני רוצה ברשותך לסכם את השידור, כי יש לי עכשיו עוד רעיון מאוד מעניין עם עורך דין יורם מורים, על פרויקט של החלמה מהבית, איך להימנע מלגשת לבתי חולים, שאנחנו לא מאמינים בהם יותר, ומחכה לי עוד רעיון מאוד מעניין. אז אני רוצה רגע לסכם את הדברים שלך, את עיקרי הדברים לעניין המסע. יש פה התפרצות לאולפן.
אני התעקשתי לומר לך שלום, תמיר.
היי, שלום. יורם מורים היקר והנכבד.
אתם מוזנים אותו, אני לא שומע אותך, אוקיי.
הוא אומר שלום ליורם מורים היקר.
אוקיי, תמיר תורגל היקר, אני עוקב אחריך, אני רואה את העבודה שלך, אתה עושה עבודה מדהימה, ואני מבקש להודות לך עליה.
תודה.
מי שיקר.
שמעת שאמרתי שתכף אתה עולה?
אז זהו שהאורז מתהפך כבר עכשיו עם האחרת. אני לא שומע אותך אחרי. ביי.
זה קצת לא פייר שאני לא יכול לענות ליורם, אבל אני חושב שיורם עושה גם דברים מדהימים, אני חושב שהוא נשמה גבוהה, אני רואה, שומע אותו בפגנות שהוא מדבר, ואני גם יודע דברים אחורה הקלעים שהוא עושה, ולמי הוא עוזר וכמה הוא עוזר, פשוט בהנשמה גבוהה באמת, ולראות עוד עורכי דין כאלה. תראי, אנשים טובים יוצאים החוצה, וזה תמיד אומר, בחושך, אז האורות נוצצים יותר. תראי, אלונה, אני רוצה לסכם כמה דברים, כי חשוב לי לגבי לפחות הנושא של, כי זה באמת בסופו של דבר קריאה לפעולה. אני רוצה לומר לאנשים בארץ, לזכויות שלהם שידעו את זה. כל מי שבא מהסבא והסבתא שלו, באו ממדינות באירופה, יש סיכוי סביר שהוא יכול לקבל אזרחות. אז יכולים לפנות אליי, ואני אבדוק להם בהתאם למדינה שמהם הם הגיעו. אני כן רוצה להגיד לגבי עדות המזרח בארץ, ואני רוצה להגיד עוד מילה על פורטוגל, כי היה לי ביקור חשוב שם, ובזה לא נסכם. יש בכלל לטרנד, וזה ידוע בארץ, הנושא הזה שעדות המזרח מקבלים דרכון פורטוגלי. ההסבר הפשוט לזה זה שהיה לפני, ב-1400 ומשהו, כמעט 600 שנה, גירוש ספרד. חלק מהיהודים הלכו לארצות אשכנז למעלה, וחלק מהיהודים הלכו לארצות ערב למטה, ועברו דרך פורטוגל. ולכן מגיע להרבה מאוד אזרחים ישראלים מעדות המזרח, אזרחות פורטוגלית. כמעט, הייתי אומר, כמעט כמעט לכל המשפחות שעברו שם, והתנאים היום בפורטוגל הם מאוד קלים יחסית, והחוק שונה, הרגולציה לא השתנתה, אבל החוק שונה, הם יכולים להקשיח את העמדות בכל יום, לכן צריך שישראלים ידעו, שאם התחלת את התהליך, ואתה כבר נרשמת לבקשה ברשויות שם, אתה מוגן, אבל אם לא, יכול להיות שבעוד פרק זמן לא ארוך, יגידו לאנשים שהם צריכים ללמוד את השפה, או חמור מזה לגור שם שנה או שנתיים, ואז זה מקשה מאוד על ישראלים, אבל גם אם אנשים רוצים לעבור, להגר לפורטוגל או לכל מדינה אחת באירופה, אבל הם רוצים לעבור כרגע, אז אפשר לבדוק להם אפשרות של ויזות. כל הדברים האלה, אני לא בא מהתחום הזה, אבל עסקתי בו בחודשים האחרונים, כדי לבנות את התשתית לזה, לכן מי שירצה, ורק מי שירצה, ורוצה להרגיש ביטחון מסוים, פעם, לא יודע אם עד דיברתי איתי, יום משוחרר אמר לי, תשמע, אני צריך את הביטחון הזה, אני חושב שדיברנו אנחנו, שאנשים יהיה את הביטחון, שיש להם את האפשרות, אם יש להם איזשהו שטח, או איזה מקום, או אזרחות, למקרה, זה נותן את הביטחון, זה משרה את האפשרות שאני לא תלוי, ואני לא נתין במדינה הזאת, שאני מצטער מאוד, חברים. באופן שבו הדברים בנויים כרגע, אני לא רואה איך אנחנו משנים את זה מלמטה, ובטח לא דרך המערכות. את זוכרת, דיברת, הצעת לי פעם להיבחר, או לפחות אנשים אמרו את זה, אמרתי, האופציה היחידה שאני אחזור ואבחר לכנסת, ואולי אני אעשה את זה בקלות, זה רק כדי לפרק את המערכת הזאת לגמרי ולהתחיל משהו חדש, אבל אני לא רואה את זה ריאלי, אלונה. אני לא אבזבז לך עוד זמן, אני מקווה שיצאנו לדבר בקרוב עוד פעם, מחר אני בבית המשפט הבינלאומי לפשעים, ה-ICC, ה-International Criminal Court, אמור גם לנאום שם וגם להגיש תלונה בשם ניצולי שואה, כנגד עוולות שנעשות פה בהולנד ובכלל באירופה, יש לי כוונה ליצור איזושהי מערכת, אני מקווה מאוד עם השופט הזה, כרגע בדימוס מפורטוגל, רוי דה קוסטה, מי שרוצה לדעת מי הוא ומה הוא עושה, שיכול להיכנס אליי לאתר, לדף שלי בפייסבוק, לראות שם, אחד הפוסטים האחרונים שלי, וכמובן ריינר פולמיך, אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל ליצור איזשהו משהו שהוא יותר גלובלי, ושוב פעם, בחשיבה קדימה לגבי היום הבא, את ה... איך נגיע לשם, אני פחות עוסק בזה, תן לדברים לקרות מעצמם. אני מאוד מעריך את זה שערכת אותי אלונה, ואני מצטער אם גרמתי לי נוחות בזה שאני בעצם מדבר על דברים שאולי הם נושאים שהם קצת שנויים במחלוקת, אבל אני חושב שהם צורך השעה. נכון. זה לא דבר שצריך להתבייש בו או להרגיש
נכון,
לא נוח.
נכון מאוד. אז עורך דין תמיר תורגל, אני רוצה לסכם, ההמלצות שלך, מדינות שקראת עליהן שניתן לתלות בהן תקווה, הם סלובניה, קרואטיה, בולגריה ופורטוגל, וגם רומניה אמרת שם, שם לא מאמין בכל הדבר הזה, אלה חמשת המדינות שאתה הזכרת, בנוסף אתה מדבר על זה שאתה בונה תנועה, ואתה מעורב ועוזר בלהשקיע ולעבור בפועל ולהשיג את כל מה שקשור לדרכונים וכל זה, יכול להיות, כי אני רואה שיש פה הרבה שאלות, כמה זמן לוקח וכמה זה עולה, כל מיני שאלות, אולי אנחנו, גם אפשר לפנות אליך ותגיד תכף איך, אבל גם אם אפשר, אולי אנחנו נעשה בשבוע הבא, עוד איזשהו שידור יותר, יותר אינפורמטיבי על, על התהליכים האלה, כי יכול להיות גם שאת יודע, אני לפחות מה שאצלי עולה, זה לא רק הדרכון, זה גם השבת רכוש, שזה נושא שלום שלא לא טופל, אצל אולי רבים מאיתנו, להוציא דרכון פלוס השבת רכוש. אז אולי זאת בכלל הזדמנות לך, אם אתה נכנסת כבר לדיני קורונה, אתה לא היית, לא הייתה לך התמחות בתחום, אולי תיכנס עכשיו מי יודע, לתת לנו שירות בתחום הזה. אני רוצה להגיד לך, קודם כל תודה רבה, yeah. על כל האינפורמציה, על המסע שאתה עובר, על זה שאתה חולק איתנו, את, את הדרך שלך, את מה שאתה חושב ורואה ועובר, ואני מרגישה שבעצם החיפוש שלך לאן לברוח, אז אנחנו באותה סירה, למרות שאנחנו במדינות שונות כרגע. אני כולי תקווה שיבוא היום במהרה, שתבוא לארץ ונוכל להיפגש ובאמת לצחוק על הימים האלה, להתרפק עליהם, לספר על הילדים הנכדים שלנו את כל מה שהיה כאן, כי זה באמת כרגע נכתבים דפי ההיסטוריה
לגמרי. אלון, אני רוצה להגיד לך, אני, אין לך מושג כמה אני חושב על זה, אני גם יודע כמה, בהרבה אנשים פונים אליי ואומרים לי, רוצים רק לפגוש אותי ותבוא ונדבר וכן הלאה. זה יקרה. אני חושב שמה שאני דיברתי עליו היום זה התארגנות מחדש. אנחנו לא מבטרים על עצמנו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עם יהודי, אנחנו עם. אנחנו הסתדרנו יפה מאוד בלי מיקום ספציפי ששמרנו על האחדות שלנו כעם. אותי לא מעניין, לא פיסת אדמה, ולא סמרטוט על מקל, כמו שאמר פרופסור לבוביץ' המנוח. מה שמעניין אותי זה המהות. אנחנו צריכים לשמור אחד על השני, אנחנו צריכים לגלות ערבות הדדית אחד לשני, וזה לא משנה איפה נהיה ואיך נסתדר כדי לשרוד את מה שקורה כרגע. יש פה משהו עולמי שקורה בעולם, העולם מתהפך, כל העולם עם המסכות, עם ההתנהלות הזאת, האגרסיביות הזאת אחת לפה השני, זה לא דבר שאפשר לקבל אותו, אסור לקבל אותו, וצריך למצוא פתרונות מחוץ לקופסה, ואני אמשיך לפעול ולעשות מה שאני יכול בשביל, בשביל העם שלי, בשביל לעבור את זה ולעבור את זה טוב, ואני מבטיח לכם שכשאנחנו נצא מזה, נצא מחוזקים, אין ספק שהאור ינצח, האור ינצח את החושך, זה אין לי ספק. זה, אפשר לסכם בזה.
בהחלט. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכל הצופים שהיו לשידור הזה, ועל כל מי שהגיב בצורה כזאת ובצורה אחרת. אנחנו מכילים את כולכם, אוהבים את כולכם. הימים לא פשוטים, העצבים חשופים, החרדות בסיאם. יש, כל אחד עובר את זה אחרת לחלוטין. תמיר, תדע לך שהיו פה בערך 340 אנשים על השידור לאורך
לא תוצאנו לפני בכלל, זה היה כזה
ספונטני. נכון, זה היה עכשיו לעכשיו, מדהים. אני חושבת שאנחנו נצטרך לעשות שידור המשך, כי יש המון שאלות, גם לי יש המון שאלות. אז אם אתה תוכל, אז גם בשבוע הבא נעשה עוד איזשהו סשן כזה.
תוכל.
מהמם.
תודה.
תודה רבה לך.
תודה תמיד, אלונה. תודה רבה לך על כל מה שאת עושה, אלונה, יקרה. תודה.
תודה לכם. לימים טובים, להתראות.